אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
מהון להון, אני רוצה לומר לך.
כן, הון, שלטון, עולם תחתון.
הון, שלטון,
כן.
עולם תחתון. 1,018 מאומתים אתמול, כששיעור החיוביים עולה. 2.2%. עכשיו, אנחנו קיבלנו החלטה, לדעתי.
אנחנו זה אתה ואני?
זה מדינת ישראל, על מוסדותיה.
אתה אני והמדינה.
כן. והמלחמה הבאה, והמגפה הבאה, אתה אני והמגפה הבאה.
איזו החלטה?
שינינו מדיניות. כלומר, לא יודע, מכריזים על זה, אבל אולי בשלה העת להכריז על זה. אנחנו החלטנו בהתחלה להילחם בקורונה. בשלב מסוים החלטנו להפסיק להילחם בקורונה. ככה זה נראה.
אנחנו החלטנו את זה אבל מזמן.
ואתה ידעת את זה כל הזמן וישבת פה ואמרת
לי? לא, כאילו התעוררת הבוקר, אדוני הסתובב בחוץ מתישהו?
לא, 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 עזוב את האזרחים. עזוב רק את האזרחים. אני מרגיש שמבחינת מדיניות, כמדיניות מוסכמת, לא כמה הציבור רוצה, הפסקנו. פותחים את זה, מדברים לפתוח. הייתה לנו תוכנית, אתה זוכר שהייתה לנו תוכנית סדורה?
בת 9 שלבים או משהו כזה.
ועזוב, זה נזרק הכל.
כי ניסינו את השלב הראשון, וזה לא הלך.
ולא היה לנו כוח.
זה די מטומטם להמשיך הלאה, כשכבר בשלב הראשון הבנת שזה לא הולך. אז אתה יודע, חרבו דרב קוראים לזה ביידיש.
חרבו דרב. חרבו דרב.
יצא לי לפני איזה חודש להסתובב בשוק מחנה יהודה. ביום שישי.
הנה, אני מבין שהולכים לבחירות.
כן.
מתי זה?
קצת ללחוץ ידיים, כן.
לא,
להרגיש את התמיכה של העם.
לא, לא להרגיש מדי ולא באמת לחוץ ידיים. הלכת לחלק מרפקים.
אבל סתם, מחנה יהודה הזה זו דוגמה אחת. ברחתי משם. מיליון אנשים, אחד על השלישי.
כן.
זה בהמשך ל... אתה מדבר על ההחלטות של הממשלה, אבל הציבור כבר מזמן לא בעסק.
כן, הציבור לא שם.
לא בעסק.
הציבור לא שם.
אולי מגיע לנו.
אולי צריך להגיד פשוט, אולי צריך לדבר. תדברו, תגידו, אם זה לא עובד, בואו מותר לשנות גישה באמצע.
כן, אבל איזה גישה? מה? יש לך גישה טובה יותר?
יש לי.
תן...
יש לי, לא, אני לא רוצה להגיד אותה פה.
רמז, נו.
אני לא חושב שזה רע בהכרח. אבל שהציבור... אבל כרגע יש איזה... מרגישים שזה הכל נעשה בגניבה.
אני לא בטוח שאני מבין על מה אתה מדבר.
בסדר, אז אני...
לא, מה נעשה בגניבה? מתקבלות החלטות. פותחים פה, לא פותחים שם.
לא, אבל יש כרגע... תראה למשל החינוך החרדי, נכון? אנחנו יודעים ש... כדי שאיש לא יתבע אותי, חלקו... אני אגיד חלקו פתוח.
כן.
זה נעשה בגניבה, נכון? אין החלטה רשמית. טוב, כרגע כבר... עד שהוחלט סופית לפתוח הכל, עד הרגע האחרון, דברים היו נפתחים שלא באישור. וזה קורה עוד בעוד כל מיני מקומות. אני יכול לספר לך על מקומות בילוי שפתוחים, ואני חושב שהרשויות יודעות שמקומות בילוי פתוחים בניגוד להנחיות.
גם כשהיו עסקים שפתחו במחאה, תוך כדי שעלו לשידור ואמרו אנחנו פותחים, כן. למרות שאסור לפתוח.
כן.
קח את כל חנויות מי שחשבו שהם חנויות רחוב בביגים, היה אסור להם לפתוח.
היה אסור להם לפתוח.
פתחו.
נכון.
נו, מישהו עשה משהו?
לא עשו. אז אני חושב שהמדינה,
יודעת,
כיוון שהיא יודעת.
יודעת ממשלה, נפש אזרחיה.
אז אולי להגיד את זה. הרי בסוף אתה מעודד אנרכיה, נכון? שאתה מאפשר את זה, כשזה בניגוד לה... אז בוא, אם הממשלה יודעת נפש ציבורי...
אני חושב שהציבור... כן, הציבור רוצה אנרכיה. הציבור הצביע ברגליים בעד אנרכיה.
ואנחנו הרי בדמוקרטיה.
ואנחנו בדמוקרטיה, ואם הציבור רוצה אנרכיה, המשטר הדמוקרטי צריך לתת לו את מה שהוא רוצה. הנה, הגענו לשורה התחתונה. בחרנו באנרכיה.
בחרנו באנרכיה. טוב, אנחנו בחרנו הבוקר לארח ממש בעוד רגע את שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, איציק שמולי, מפלגת העבודה. שרי מפלגת העבודה החליטו להצביע בעד פיזור הכנסת ביום רביעי. כל השרים של העבודה פה אחד תמכו במהלך הזה, אנחנו נדבר עם
אף אחד מהח"כים, כמעט רציתי להגיד אף אחד מהח"כים לא התנגד.
התנגדה.
כן, אבל לא חושב שהיא מתנגדת, נכון? היא לא איתם בחבורה.
לא שאלו
אותה. אבל כן. מה עוד?
אתה רוצה עוד דברים? עוד בענייני בחירות שאנחנו מבינים שאנחנו דוהרים לשם, יהיה איתנו נציג מהליכוד ונציג מכחול לבן, מיקי זוהר ואיתן גינצבורג בהתאמה. אבל לא רק על פוליטיקה לבדה, הבוקר ב-10, שזה עוד שעה ו-45 דקות, אני מאמין שכבר לא תגיע לטיסה הזאת.
לא.
יוצאת טיסה מסחרית ראשונה מישראל לדובאי. נדבר כאן ממש עוד מעט עם סמנכ"ל שיווק ומחירות של ישראל, גיל סתיו. ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים, כמו למשל... הארכיון של
חנה סנש.
חנה סנש שמגיע אל הספרייה הלאומית, ויש שם ממש פנינים, הטיוטה של הליכה לקיסריה, ומכתבים שהיא כתבה שנמצאו אצלה ממש בעת עלייתה אל הגרדום. אנחנו נדבר על כל זה הבוקר. את רוצה עוד? כי אני יכול להמשיך.
לא, בוא נשאיר כמה דברים.
מספיק לך, כי יש גם את מסיבת ההדבקה בחולון שנדבר עליה.
כן, זה... בהמשך למה שדיברנו קודם, חבורה גדולה של בני נוער שרקדו שם כי לא סיפרו להם שיש קורונה בחוץ.
לא כולם רקדו, אני מניח.
אני לא יודע, אני...
יש כאלה שעמדו בצד ו...
הם לא הצטלמו. אלה שבתמונות רקדו. מנהל בית הספר שלהם, נכון? הוא יהיה איתנו.
הוא לא רקד לדעתי.
לא, הוא ממש לא רקד כשהוא ראה את התמונות.
אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו, כאן רשבית כאן עד 10.
נעבור רוזנצוויג וידיד בן יאיר עורכים את התוכנית, לילה אופר ועדן ממן על ההפקה, יאיר ניומן שב אלינו, ברוך השב, טכנאי השידור, ואיציק שמולי הוא שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, איש מפלגת העבודה, שלום בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
זהו, החלטתם סופית?
כן, לנוכח הנסיבות ומה שקורה, החלטנו סופית לתמוך מחר בהצעה שעלה לפיזור הכנסת. המצב הוא מאוד מאוד ברור. התחלואה היא בשמיים, היא ממשיכה לטפס. הכלכלה שלנו פורקת על הרצפה, אבל ראש הממשלה ממשיך להציב דבר אחד ויחיד מעל לכל דבר אחר, זה השיקולים האישיים והמניעים הפוליטיים הזרים. וככה בדיוק דוחפים מדינה שלמה לתהום. זה בלתי מתקבל על הדעת שמדינה שלמה נמצאת במלחמה, וראש הממשלה מחפש לעצמו נקודות בריחה ויציאה.
אני לא מבין אבל את הקשר בין שני הדברים. מה הקשר בין הביקורת שאתה משמיע הבוקר על ראש הממשלה, לבין להצביע בעד פיזור הכנסת?
הקשר הוא התקציב, אסף. בלי תקציב אין פנסיית מינימום לקשישים ואין דמי אבטלה לעצמאים. בלי תקציב אין רפורמות קריטיות שבלעדיהם המשק הזה שנכנס לטלטלה לא יכול לצאת מהמשבר. תקשיבו, אני יודע מה קורה בתוך מערכת הרווחה.
עוד חודשיים יש תקציב.
יש לנו כל שבוע פי 2.5 יותר פתיחות תיקים של אנשים ברווחה. יש 2.5 מיליון ישראלים שנפגעו כלכלית במשבר הזה. עשרות אלפים צנחו מתחת לקו העוני. איך בדיוק נחלץ אותם משם בלי תקציב של מדינה? אנשים בהתמוטטות ובקריסה, ראש הממשלה לא רואה ולא סופר אותם ממטר. ובהקשר הזה, אפילו טון סמכותי, לא יכול לחפות על חוסר אחריות שכזה.
השר שמולי, אם אנחנו הולכים לבחירות עכשיו, מתי יעבור תקציב?
ברור שתקציב לא יעבור, אבל אם אנחנו מגיעים לנקודה כזו, קלמן, אנחנו כנראה ניגענו לאיזושהי מסקנה או החלטה, שממילא בתוך הממשלה הזו, ראש הממשלה לא מעוניין להעביר תקציב.
לא, אבל לא הבנתי משהו. הסברת ונימקת וכמעט שכנעת שהעניין הזה של התקציב הוא עניין שעליו צריך להפיל ממשלה, כי בלי תקציב אי אפשר כלום, ופירטת כמה דברים חשובים אי אפשר. אז אם התקציב שנתניהו רוצה להעביר, יעבור בפברואר. אם הליכה לבחירות שאתה רוצה, לא יהיה גם בפברואר התקציב.
אז קודם כל...
וזה התקציב ל-2021, ושאנחנו מדברים על התקציב 2020, שאמור להיות מועבר ממש עוד מעט.
קודם כל, קלמן, שום תקציב לא יעבור בפברואר. ראש הממשלה והליכוד לא בונים עכשיו תקציב, הם בונים לעצמם אליבי להפיל את התיק על הליכה לבחירות על הצד השני בממשלה. כל מי שעיניו בראשו רואה את הדבר הזה. עכשיו, מלכתחילה אני מזכיר לכם שהממשלה הזו לא הוקמה כממשלת חלומות, לא שלנו, גם לא של הליכוד. אבל אנחנו הסכמנו להקים אותה כדי להתמודד עם אחד המשברים הכי חמורים שהיו פה אי פעם. לצערי, הצד השני לא התייצב למשימה הזאת, וככה, בלי תקציב, אין שום טעם להמשיך. אנחנו לא יכולים לתת מענה פרמננטי, יסודי, קבוע ורציני, לא לתחלואים של המשק, לא לבעלי העסקים שקורסים, לא לאזרחים, לא לשום דבר. זה נכון שעכשיו כל העסק מנוהל על בסיס קופסאות קורונה, שבבסיסן הן הוצאות חד פעמיות. המשבר הזה הוא לא משבר חד פעמי, והמצוקות שחווים האנשים הן לא מצוקות חד פעמיות. וכדי לתת מענה לכל הדבר הזה, אנחנו חייבים תקציב. בלי תקציב, קלמן, אי אפשר לענות על הסיבה שבעתיה הוקמה הממשלה.
אבל בחירות, אבל אני באמת לא מצליח להבין, בחירות יעזרו? שאל אותך קלמן, ואני שוב, אני לא בטוח שקיבלנו תשובה.
אז אני אומר,
הרי בחירות לא יביאו תקציב, ובחירות יביאו עוד כהונה של נתניהו. במה המצב הזה מועיל לך?
בחירות לא יביאו תקציב, ובסופו של דבר, אבל כנראה גם הממשלה הזו, מתוך החלטה אישית פוליטית של ראש הממשלה, גם כן לא תביא תקציב. הרי ברור לכם שאם לא היה המצב המשפטי של ראש הממשלה, לא היינו פה בכלל בתוך הסאגה הזו. הרי כל הדיון בתוך הממשלה כרגע על סוגיית התקציב, זה לא דיון כלכלי, לא דיון מקצועי, לא דיון תקציבי. הדיון הוא בכלל דיון פוליטי. ראש הממשלה לקח את הסיפור של התקציב כבן ערובה, ולא מוכן לשחרר אותו. ולכן, גם בתוך הממשלה הזו, ככל הנראה לא יהיה תקציב. ובלי תקציב, אין לנו מה לחפש בממשלה.
אז אם אין לך מה לחפש בממשלה, למה שאדוני לא יגיש מכתב התפטרות ויקום וילך? למה צריך את המשחק הזה של להצביע בעד פיזור הכנסת?
אין שום סיכוי שאנחנו נעשה את זה. הממשלה הזו היא ממשלה פריטטית. אנחנו קו ההגנה האחרון על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק, ואנחנו נשאר תקועים לנתניהו כמו עצם בגרון עד הרגע האחרון. אחרת הוא יעצור את המשפט שלו וגם יחבל בדמוקרטיה.
אותי שכנעת אם ככה למה אתם צריכים להמשיך עד הסוף אמר, ולא לפזר עכשיו את הכנסת, כי לך תדע מה נתניהו יעשה עם הדמוקרטיה.
קלמן, אנחנו בממשלה כדי לתת מענה למשבר הזה. זה נכון שבתוך הממשלה אנחנו מצליחים לבלום חלק גדול מהיוזמות שהיו יכולות להיות...
ואם זה חשוב לבלום את כל זה, אז תמשיכו עם הממשלה הזו. שבו שם לידו ותחזיקו את הדמוקרטיה ותבלמו את כל מה שצריך לבלום.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים עד עכשיו, ובכל זאת, יש פה משק שקורס, יש פה חברה שנמצאת באחת השעות הכי קשות שלה, ואני אומר לכם בצורה ישרה, בחירות היו וגם נותרו חלופה איומה ונוראה, גם בגלל התחלואה, גם בגלל הכלכלה, גם בגלל השנאה שמשתוללת בתוך חברה ישראלית, זה לא בדיוק הזמן לקמפיינים מפלגים, אבל בכל זאת, ראש הממשלה מושך לשם, ראש הממשלה מושך לשם, מכיוון שהוא לא מוכן להעביר את תקציב המדינה. תאמינו לי שאני בפוליטיקה הישראלית, ובטח בתקופה הזאת, בתוך משימת חיי, בתוך עולם הרווחה, זה כוכב הצפון שלי.
תשמעו לי, אני באמת, אני לא מתעמם, אני לא מבין את הטקטיקה הפוליטית. אני לא מבין את התוכנית הפוליטית. אתה אומר, אני מנסה להבין מה ההבדל בין להצביע בעד פיזור הכנסת, לבין לא להתפטר עכשיו. מה ההבדל בין שני הדברים האלה?
ההבדל הוא מאוד מאוד ברור. אנחנו יכולים לפזר את הכנסת, ולפי החוק, כל זמן שלא קמה ממשלה חדשה, הממשלה הזו נותרת על תילה. אני מזכיר לכם שבגל הראשון בתי המשפט נסגרו וגם הכנסת. אנחנו לא מוכנים למצב שבו בתקופת ממשלת מעבר, מלוא הסמכויות יהיו בידיים של הליכוד, שיעשה ככל העולה על רוחו גם בהקשר של ניהול משבר הקורונה, תוך פגיעה בזכויות אזרח ובדמוקרטיה, וגם מקדם מדיניות שלא עולה בקנה אחד עם האמונות ועם הערכים, העקרונות שלנו, בכל מיני הקשרים. מזכיר לכם שהממשלה התחילה במצב שבו דיברו על סיפוח סימה בכלל בהסכמי נורמליזציה, ועוד כל מיני דברים. אנחנו צריכים במקביל למהלך של פיזור הכנסת אסף, שאנחנו אומר עוד פעם, לא עושים את זה בחפץ לב, הבחירות לחלופה איומה ונוראה, אבל ראש הממשלה לא מותיר לממשלה הזו ברירה. ראש הממשלה כופה על הממשלה כולה מצב של חוסר תפקוד, וגם בהינתן זה שהכנסת תפוזר, אנחנו נשאר בתוך הממשלה, מכיוון שאנחנו חרדים מפני מצב שבו מלוא הסמכויות ומלוא השליטה, גם מבחינה דמוקרטית, מכל בחינה שהיא, יהיו בידיים של צד אחד של הליכוד ושל ראש הממשלה. מהמצב הזה אנחנו לא רוצים לראות.
מה שבסבירות גבוהה יקרה גם אחרי הבחירות, לפחות לפי 1,000 הסקרים האחרונים.
אני לא יודע, תשמע, גם בהזנקת מערכת הבחירות קלמן של 2019, המצב בסקרים של מחנה המרכז שמאל לא היה מי יודע מה. עכשיו, אני לא מתעלם מהמשבר, זה נכון שיש תמונת מצב מאוד ברורה, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים בתוך ממשלה פריטטית שאמורה לתת מענה למשבר. כל זמן שהממשלה לא יכולה לעשות ולמלא תיעודה, אין טעם להמשיך בה. הרי בסופו של דבר ממילא אתה מבין שזה הולך לשם. הרי אם התקציב לא יעבור בקרוב בתוך הממשלה וגם בכנסת, הרי הממשלה תתפזר ממילא באיפשהו בחודש מרץ.
וכשהיא תתפזר ונלך לבחירות, איפה תהיה מפלגת העבודה?
מפלגת העבודה היא מפלגה חשובה. מפלגת העבודה חייבת להישאר על המפה ולצמוח מחדש. זאת המשימה שלנו. אנחנו מתכוונים לעמוד בה. זה נכון שיש משבר, אבל יש גם תשתית מצוינת.
אבל לא תרוצו לבד. פורה.
אני לא יודע להגיד לך, אנחנו נערכים ומכינים את המפלגה לריצה בבחירות הקרובות. גם בפעם הקודמת, מפלגת העבודה ומפלגות אחרות עמדו בתחילת ההזנקה על קו הזינוק לבד, ובסוף הדינמיקה בתוך המערכת הפוליטית וגם בתוך המחנה יצרה מהלך של חיבורים. ברור שאסור למרכז שמאל לאבד קולות יקרים במערכת הבחירות הזו, ואנחנו נעשה את הכל כדי שהמפלגה הזאת תצלח את המשוכה הלא פשוטה. כבר היינו במשברים כאלו בעבר, אבל אני אומר לכם עוד פעם, יש לנו גם תשתית מצוינת, יש לנו ראשי ערים, חברי מועצה, יש לנו 100,000 חברים כמעט בכל רחבי הארץ, וזה דבר מצוין לצאת איתו לדרך, ואני מאוד מאוד מאמין שהרבה מאוד אנשים יחזרו הבית.
מה אתה אומר ל-100,000 החברים בכל רחבי הארץ שאמרת להם, הקול שלכם לא נחשב, אנחנו מבטלים את הפריימריז?
אני אומר דבר מאוד מאוד ברור. אנחנו, אסף, השיטה לא קובעת בהכרח את התוצאה. אתה מסתכל על מפלגות אחרות שנמצאות בתוך המרכז שמאל, במחנה שלנו, יש רספקט גדול אליהן וגם לאנשים שנמצאים שם. הן לא מפלגות דמוקרטיות, ובכל זאת יש שם רשימות משובחות. אני חושב שבמצב שבו אנחנו נמצאים, הדבר החשוב ביותר שמפלגת העבודה כן תשמור על הליך בחירות דמוקרטי, אבל תתכתב גם עם המציאות. בזמן שאנחנו הולכים להילחם על החיים שלנו, לצאת כשהמפלגה נמצאת עם 3 מנדטים ומתחת לאחוז החסימה, למסע פריימריז בכל רחבי הארץ, שאין לו שום קשר והוא לא מתכתב עם המציאות.
למה הוא לא מתכתב עם המציאות? יש לך 100,000 אנשים שלמרות הכל, למרות המכות הקשות שהמפלגה הזו ספגה, נשארו נאמנים למפלגה, ואתה אומר להם, קולכם לא חשוב.
קולם חשוב מאוד, קלמן, אבל אני מזכיר לך רק דבר אחד. זו מערכת בחירות רביעית בתוך 2 שנים, לא בכדי, אף אחת מהמפלגות האחרות, מהליכוד שנמצא כרגע 30 מנדטים, ומדבר בכלל על הקפאה של הרשימה, דרך מרץ וימינה, שבכלל בוחרות בוועידה, שלא לדבר על רשימות אחרות שנבחרות על ידי בן אדם אחד, אף מפלגה לא הולכת למהלך של פריימריז רחבים.
אבל אולי הסיפור, איציק שמולי, צריך להגיד, הוא סיפור פשוט. אתה ואמיר פרץ חוששים לחטוף בראש מאותם 100,000 מתפקדים, שחלקם, לא יודע כמה, אבל לא מעט מהם, כועסים עליכם על ההצטרפות לממשלה, ואתם אומרים, עדיף לא ללכת לשאול אותם, לך תדע מה הם יגידו.
קלמן, אז בוא אני אענה לך על זה בשני דברים. אחד, אני מזכיר לך שאני, ואני מצטער שאני אומר משהו לא צנוע, אבל זה מתבקש לאור השאלה שלך. אני הקטן, קיבלתי בכל הפריימריזים של מפלגת העבודה מעולם את התוצאה הגבוהה ביותר אי פעם. בפריימריז שהתקיימו אי פעם במערכת...
כשהמצביעים שלך לא העלו בדעתם שתתמוך בבנימין נתניהו. אז זה קרה.
אני לא תומך בבנימין נתניהו. אני תומך ותמכתי בכניסה לממשלה פריטטית, מכיוון שמאחר ולא היה למרכז שמאל את האופציה להקים ממשלה, היו בידינו 2 חלופות גרועות, או ללכת לאחדות, או ללכת לבחירות. אני חשבתי שמתוך אחריות, טוב שלא נדרדר את המדינה הזאת לבחירות רביעיות ואולי 5, וננסה בכל זאת לתת מענה במשותף לקורונה. לצערי, כפי שאמרתי לכם, ראש הממשלה מעולם לא התייצב למשימה הזאת. עכשיו אני אומר לך בגילוי לב, ברור שמבחינה פוליטית המהלך הזה הוא לא בגדר הצלחה מסחררת למהלך פוליטי שלא הוכיח את עצמו, אבל...
רגע, מה מהמהלך?
אבל זה אבל גדול, ההחלטה להיכנס למשימה, אבל זה אבל גדול. כשאני מקבל החלטות שאני תופס אותן, שהן משרתות ומשקפות את טובתה של מדינת ישראל, אני לא מצטער עליהן, גם אם הן לא מוכיחות את עצמם. ואני אומר לכם שההחלטה שלא ללכת לבחירות בזמנו, ולתת למרות ואף על פי כן כל הדברים הידועים והקיימים, המצב המשפטי של נתניהו, היריבות בין הגושים, הכל ידוע ונכון, ההחלטה לנסות ולתת מענה לאחד המשברים הכי חמורים שהיו פה, הייתה החלטה אחראית, ממלכתית ונכונה. היא לא הוכיחה את עצמה מבחינה פוליטית,
okay.
ואנחנו עכשיו נצטרך להתמודד עם המצב החדש.
השר איציק שמולי, העבודה, תודה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם.
תמר אלמוגי, הפרשני שלנו לעניין משפט, שלום תמר.
שלום חברים, בוקר טוב.
אז יש פרקליט מדינה שאמור להיות ממונה מתישהו.
זהו, הדגש הוא על אמור. יש פרקליט מדינה נבחר על ידי ועדת האיתור, שנבחר פה אחד, מאוד מהר אגב. האמור זה בגלל שהממשלה אמורה לאשר את המינוי שלו. אז זה כבר שייך לתחום הפוליטי וזה כבר עניין אחר. הוועדה בוחרת אתמול בעורך דין עמית אייסמן, כאמור פה אחד. אגב, זה היה כל כך מהיר שזה קרה בסוף יום הראיונות השני והאחרון של הוועדה. כלומר, הם ראיינו מועמדים ביום חמישי, אולי עוד מישהו בעוד איזה יום, אבל בגדול ביום חמישי, ואתמול, ובסוף הראיונות אתמול, הם יושבים ומקבלים את ההחלטה. אפילו לא מחכים...
אבל הם מקבלים החלטה, בנפרד. כלומר, הם יכלו להמליץ על יותר מאדם אחד, נכון? הם יכלו לבוא לממשלה ולהגיד, חברים... עמית אייסמן מתאים, וקלמן ליבסקין מתאים, וידיד בן יאיר מתאימה.
קודם קלמן.
ואסף ליברמן.
אני לא חלוקת על התאמר.
אני לא חיפשתי לעצמי מעולם את הכיסא.
הם יכלו, על הנייר הם יכלו לעשות את זה. זאת אפשרות שלמיטב הבנתי גם עלתה, אבל ירדה מאוד מהר. הוועדות הקודמות העלו שם אחד, גם הוועדה הזאת התכווננה מההתחלה להעלות שם אחד. השאלה הייתה האם תהיה באמת הסכמה כל כך נרחבת. במיוחד שאני מזכירה לכם שנציב שירות המדינה, שהוא אחד מחברי הוועדה, היה איזשהו שלב שהוא אמר, רגע, הוועדה עוד לא יכולה להתכנס, כי היא ממלאת מקום מנכ״ל משרד המשפטים יושבת שם ולא מנכ״ל קבוע, וגם הוא בסופו של דבר, אחרי שהיועץ ענה לו בעניין הזה, אמר אוקיי,
לא, אני חוזר רגע, תמר, לשאלה של אסף. לפי החוק, מי ממנה את פרקליט המדינה?
הוועדה מאתרת, הממשלה מאשרת.
זאת אומרת,
שבסוף... אפילו יצא לי חרוד.
בסוף יצא... לא, כי אם הוועדה ממליצה על איש אחד, בסוף הממשלה לא רלוונטית פה. הוועדה היא בוחרת את הפרקליט.
הוועדה, נכון, קודם כל הוועדה בוחרת, זה דבר שעלה אגב בעבר הנושא הזה של האם ועדות צריכות לתת יותר משם אחד, יש להם את האפשרות, זה משחקים מאוד עדינים בעניין הזה, אבל כן למשל הייתה בזמנו החלטה גם בבגץ בעניין הזה, האם הממשלה למשל חייבת לדון, הממשלה צריכה לדון בזה, יש הבדל בין ממשלה שבאה ואומרת תשמעו ראינו את השם, זה לא השם המתאים, תועילו להתכנס עוד פעם, ולהביא לנו עוד שמות, לבין ממשלה שבכלל לא מעלה את הנושא לדיון. לממשלה אין את הפריבילגיה, לפחות לפי מה שנקבע בעבר, להגיד אנחנו בכלל לא דנים בזה, אנחנו בכלל
לא... אז הממשלה כן יכולה להגיד חברים לא טוב. עשיתם עבודה לא טובה, זה שם לא טוב, תתכנסו עוד פעם. נכון?
זה מאוד, על הנייר אפשר לטעון את זה.
אבל למה על הנייר ולא בפועל?
כי זה דבר, כל הנושא של ועדת האיתור של פרקליט המדינה, וכל הנושא של איך בוחרים פרקליט מדינה, אלו נושאים שנקבעו במהלך הזמן, בין היתר בהחלטות ממשלה. כלומר, הממשלה עצמה יכלה לבוא ולהגיד מראש, תשמעו, כשאתם בוחרים פרקליט מדינה, הוועדה חייבת להביא לנו שלושה שמות. זה לא קרה. ברגע שזה לא קורה, הממשלה לא יכולה לבוא אחר כך ולהגיד, בעצם התחרטנו, תביאו לנו שלושה שמות. זה משחק מאוד עדין, אין לזה תשובה אחת מאוד מאוד ברורה. אבל השאלה אם בכלל אנחנו נגיע למקום הזה ולשלב הזה, אני מזכירה לכם שהיו פה מחלוקות על הוועדה ועל ההתכנסות שלה, ואני מזכירה לכם שיש את העניין למשל של מינוי מפכ"ל.
רגע, לא, אבל שנייה לפני מפכ"ל, מה קורה אם הממשלה מתפזרת, אם הכנסת מתפזרת עכשיו?
שאז פה אנחנו בעצם עוברים להיות ממשלת מעבר, וממשלת מעבר יש לה מגבלות הרבה יותר משמעותיות במינויים. עכשיו, אם אנחנו כבר מגיעים ללבל הזה, אני כבר עיקר, אפשר לתת את הפרשנות הבאה, אוקיי? יכול לבוא, נגיד וזה יגיע לבגץ, וזה יגיע לבגץ, כי הכל מגיע בסוף לבגץ. יבוא מי שיבוא ויגיד, רגע, הכנסת התפזרה, זאת ממשלת מעבר, ממשלת מעבר לא יכולה לבצע בעצם לאשר מינויים, שזה מה שנקבע בעבר. מהצד השני יכול לטעון מישהו, כולל היועץ המשפטי לממשלה, ולהגיד, נכון, שזאת ממשלת מעבר, אבל ועדת האיתור בחרה במי שהיא בחרה לפני שהכנסת התפזרה, ולפני שזאת ממשלת מעבר, ולכן אין מניעה לאשר את המינוי.
אוקיי.
מה שאני בעצם אומרת הוא שאין, זה לא שאנחנו מנסים לא לתת תשובה, אלא אין תשובות ברורות, אין פתרון בית ספר, ולכן אני בהחלט צופה שמה שאתם שואלים יקרה, אוקיי. אני בהחלט צופה שיהיה על זה ויכוח מאוד מאוד גדול.
תמר, תודה רבה.
תודה לכם.
בואו נבדוק מה קורה עם החיסונים. בסדר?
קדימה, זה דחוף הסיפור הזה, זה בנפשנו.
הדוקטור ארז גרטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
אימונולוג ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תן את תמונת מצב, איפה אנחנו עומדים? מה הדבר הכי מתקדם שיש לנו לחיסון? לנו, לעולם, לאנשי העולם.
אוקיי, אז יש כרגע שתי חברות שהגישו את החיסון שלהם ל-FDA לאישור חירום, שהם פייזר ומודרנה. שתיהן, החיסונים של שתיהן מבוססים על אותה טכנולוגיה, טכנולוגיה של חיסוני RNA, שזו טכנולוגיה שהיא חדשה, אבל היא נראית מאוד, מאוד מבטיחה. ובעוד שבוע וחצי, ב-10 בדצמבר, אמורים לדון בתיק של פייזר, שבוע אחר כך ידונו בתיק של מודרנה, ובהנחה שלא ימצאו איזה משהו מאוד קיצוני, יש סיכוי לא רע שיאשרו את שני החיסונים, ואז יהיה רק צריך לייצר אותם.
הקצב של ה-FDA זה כמו הקצב של ועדת האיתור לפרקליט המדינה? כלומר, באותו יום ישבו, ישמעו את ההצעה של מודרנה, ובסוף היום יוציאו הודעה שממליצים על מודרנה?
לא, מה שקורה, שאת התיק כבר הגישו, כן בוחנים, כן מנתחים את הנתונים, אבל הדיון הפומבי של הוועדה, שיחול בתאריך מסוים, שבסופו הוועדה אמורה להחליט האם נותנים להם את האישור או לא.
אז תתן לנו איזה לוח זמנים, כלומר
למה קורה אחר כך?
כן.
זאת שאלה מצוינת.
נניח, לו יצויר שאנחנו ישראלים ומתעניינים במה שקורה פה.
הוא אמר שהשאלה מצוינת, בוא רגע, ניתן את זה לשקור רגע.
השאלה הייתה מצוינת?
השאלה היא, א', מה קצב הייצור של כל אחת מחברות? הן כבר מייצרות, הן כבר מייצרות כמה חודשים טובים וצוברות מנות של חיסון? שאלה היא, א', מה כמות החיסונים שהם יהיו מסוגלות לייצר ולהפיץ, ומה יהיה סדרי עדיפויות, כי בסופו של דבר הושקעו בזה המון 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 כספים פדרליים אמריקאים, של ממשלת ארצות הברית. מן הסתם, לארצות הברית, ובמקרה של פייזר גם לגרמניה, תהיה איזושהי עדיפות. מבחינת המקום שלנו בתור, אני באמת שלא יודע, זה משהו שהוא לחלוטין פוליטי, דיפלומטי, לא יודע, זה משהו ש... לא בשדה המדעי.
מה עם החיסון made in נס ציונה?
אז החיסון של המכון הביולוגי זה חיסון שהוא בטכנולוגיה שהיא שונה. זה חיסון שמבוסס על איזשהו נגיף אחר, שהוא לא מסוכן לבני אדם, שעשו לו איזשהו שינוי בשביל שהוא יבטא את אחד החלבונים של הנגיף, והוא מדביק את התאים שלנו וגורם להם לייצר את הנגיף הזה. החיסון הזה נמצא כרגע בשלב ראשון של הניסויים הקליניים, השלב של הבטיחות, לוודא שהוא לא גורם נזק, ואחר כך הם אמורים לעשות את השלבים השני והשלישי, והכל עוד פתוח שם.
טוב, זה יש עוד זמן, אתה אומר. אנחנו כן. שומעים בימים האחרונים עוד ועוד אנשים, לפעמים מתרוקים את זה כדרך אגב, שזה די מובן מבחינתם, בוא נגיד את זה ככה, הם לא יהיו הראשונים שיקחו את החיסון. כלומר, יש הרבה, לפחות ישראלים, שהם אומרים, אני לא סומך על החבר'ה האלה, בואו, תתחסנו אתם, ועוד איזה כמה שנים נראה, אולי אני אצטרף. יש סיכון בלקחת חיסון?
בכל דבר יש סיכון.
לא, זו תשובה לא טובה. אני הרמתי לך כדי להגיד שצריך להתחסן והכל בטוח.
אז א', זה אנחנו עדיין לא יודעים בגלל שעוד לא פורסמו הממצאים הרשמיים ועוד לא היה אישור של FDA ושל רשויות בריאות אחרות, אז יהיה מאוד לא אחראי להגיד בשלב הזה שהחיסון בטוח ויהיה לקחו אותו. נחלק את זה לשניים.
לכשהוא יצא הכוונה, לא כרגע, לפרוץ למחסני מודרנה, להזריק לעצמך משהו.
המצב האופטימלי היה, אם היה אפשר לעשות ניסוי במשך 5 שנים כמקובל, ולראות השפעות ארוכות טווח וכו' וכו'. אין לנו כל כך את הזמן הזה, כי אנשים מתים כל יום מהמחלה הזאת. זו מגפה שהיא משתוללת בעולם, אנחנו בתחילת החורף גם. זה... לתת למגפה להמשיך להשתולל, זה יהיה לחלוטין לא אחראי. החיסון הזה, ככל הנראה, על בסיס הפרופיל, על בסיס הנתונים שהם הציגו, ועל בסיס כמה אפורט עשה בני אדם שקיבלו אותו, הוא בטוח, ככל הנראה, הוא יעיל. אולי יש איזו תופעת לוואי נדירה שעוד לא נתקלנו בה או משהו בסגנון הזה, זה אנחנו נגלה בהמשך, אבל שוב, האלטרנטיבה של לחלות במחלה, אין פה שום ספק שהיא גרועה בהרבה.
אין ספק, אני אחראי פה בתוכנית על אגף ההפחדות, אז תן לי ללכת עם העניין הזה רגע. כבר ראינו בעבר תרופות או חיסונים, או מה שזה לא יהיה, שעברו את האישור של ה-FDA, ואחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשו להם ריקול, כי פתאום התברר שיש בעיה, נכון? נכון, קלמן?
תמשיך. תמנהל את הדיאלוג הזה, טוב. תמשיך. אתה רוצה לשאול עוד שאלה? לא קיבלת תשובה?
קיבלתי תשובה, כן, השתיקה כהודעה.
בבקשה. מה אתה צריך יותר מזה?
לא יודע. תראה את זה שכולם, כל העולם לוקח, כל העולם ממש מתחסן, ופתאום בעוד 3 שנים מגלים שיש בעיה. כי הרי כל הניסויים האלה שעושים עכשיו, יצא איתנו? אני חוזר ושואל, שמעת, לא יודע אם שמעת מה שאלתי, אבל אם אני כבר פה, אני אחזור על זה. יכול להיות שבעוד כמה שנים נגלה שיש בעיה עם הדבר הזה, וכל הניסויים הרחבים מאוד שאנחנו עורכים עכשיו, ניסויים לטווח של חודש-חודשיים, זהו. וכבר היו דברים מעולם, נכון?
היו דברים מעולם בהרבה דברים. פה, במקרה הזה, צריך להסתכל כל הזמן מהי האלטרנטיבה. ברור שעדיף לעשות ניסוי של 5 שנים, ברור שעדיף לבחון לאורך זמן. כן, גם היו גם כל מיני פשלות בעבר.
זהו, אני לא יודע מה האלטרנטיבה, כי כל עוד אני לא יודע איך תראה הפשלה הזו, אני לא יודע מה לבחור. מה?
בסופו של האלטרנטיבה זה להמשיך להתמודד עם המגפה, בצורה שאתה רואה שלא אידיאלית.
אבל מה הטעות יכולה להיות? כלומר, קלמן אומר, בעוד כמה שנים מגלה שהייתה טעות, או שמשהו לא עובד כמו שצריך, מה המחיר של זה? מה הסכנה בחיסון לא מספיק טוב?
הסכנה שעלולה להיות זה, או שיגלו למשל שהחיסון הזה, הזיכרון שהוא נותן לנו הוא קצר מדי, ואז אחרי כמה חודשים יהיה
צריך... זה פוגע בזיכרון, הבלתי.
לא פוגע בזיכרון, הזיכרון החיסוני. בואו נדייק. שהזיכרון החיסוני הוא קצר טווח, ואז יהיה צריך לקבל מנות נוספות או להחליף לחיסון אחר. מבחינה בטיחותית... הניסוי נבדק כבר כמה חודשים טובים, ולא עלה שום דבר שעלול לעורר בעיה. שוב, על פי הדיווחים של החברות, אני מדגיש את זה, זה לא פרוצה.
אוקיי, לא, וכשקלון אומר, קרו דברים מעולם, ואתה מחרה מחזיק אחריו, ואומר, נכון, קרו מקרים בעולם, איזה מקרים קרו בעולם בנוגע לחיסונים?
היה למשל איזשהו מקרה של חיסון, אם אני לא טועה, זה החיסון הרוטה, שניתן, עבר את כל האישורים, ואז התגלתה איזושהי תופעת לוואי מאוד מאוד נדירה, שגרמה לאיזשהם בעיות במעיים. החיסון הזה כמובן נמשך והוחלף בחיסון אחר, אבל הדברים האלה יכולים לקרות, אז זאת השיטה הקלינית. אין לך דרך אחרת לבדוק את הדברים. אתה צריך לבדוק על כמה שיותר אנשים, אבל בשלב מסוים אתה צריך כבר לשחרר את זה ולהתחיל לטפל.
הדוקטור ארז גרתי, תודה רבה על השיחה הזו.
המרגיעה, בסך הכל.
כן, תודה.
תודה.
בכיף.
מתן ברזילאי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מנהל הארכיונים בספרייה הלאומית, ולא פחות חשוב מזה, מותר לתאר את הקרבה הגיאוגרפית שלך לאחד המגישים, שהוא אינו אני?
אין אצלנו סודות, לא בשכונה ולא ברדיו.
אז זהו, אתה ממש שכנו, וזה אני מבין ברזומה שלך, בקורות החיים מאוד מאוד גבוה, אתה שכנו של קלמן ליבסקין.
נשבע לכם שלא אני סגרתי את הרעיון הזה איתו, גיליתי אותו בליינאפ. שלא תחשבו פה שיש פה ניגודי עניינים או משהו.
מישהו זה נשמע סביר? שלא דיברתם על זה? מה זה, דלת מול דלת?
אין שום סיכוי. אבל זה לא האישו, אם אתה רוצה להוסיף שורות לרזומה, אז אחת מהן באמת נרשמה אתמול שהארכיון של חנה סניש הגיע לספרייה הלאומית, וזה באמת, אני ראיתי הרבה ארכיונים כבר בשנים האחרונות, ארכיונים אישיים של יוצרים, של סופרים חשובים מאוד. מה שהגיע לנו בימים האחרונים זה באמת יוצא דופן, בסדר גודל לא רגיל, בחורה צעירה בת 23, מתה בנסיבות טרגיות והירואיות, כמה שהיא הספיקה לכתוב וליצור בשנים האלה, וגם לגעת בכל כך הרבה אנשים בצורה באמת מרשימה, וגם בנו הצליחה לגעת. אנחנו נחשפנו לחומרים האלה בשנה האחרונה בהדרגה, פחות או יותר, ובשבועיים האחרונים, שככה ממש הגיע לפסים מעשיים, שארזנו את החומר, שבדקנו אותו, שהבאנו אותו.
אז מתן, בוא נרד לפסים מעשיים. תן לנו כמה דוגמאות מעניינות מפריטים שיש בארכיון הזה.
תשמע, זה הכל, זה כל היצירה שלה. זה באמת מגיל צעיר, הבחורה כתבה מגיל 6. יש לנו את הפתקים הראשונים שהיא עוד לא ידעה לכתוב כנראה, ואח שלה כתב משמע. היא כנראה אמרה כמה דברים נחמדים, והאח שלה, גיורה, שהגדול מנה בשנה, כתב, וסבתא שלה, סבתא פיני, כתבה גם כן תיעדה, כמו שהרבה פעמים, אתה יודע, מתעדים את הילדים הקטנים, אבל אתה רואה שיש לה נפש גדולה, ואתה רואה שגם בציור וגם בכתיבה, יש לה יכולת ליצור ולגעת, ובגיל צעיר מאוד, אבא שלה נפטר, ואז הם הוציאו איזה עיתון, היא ואחיה הוציאו עיתון משפחתי, בגיל, לא זוכרים, זה 6 או 7 או 8, הם הוציאו עיתון, 1929, זה בת 8, הם הוציאו עיתון משפחתי, במשך כמה חודשים, הם קראו לזה קיש סנשק לפיה. קלמן, אולי אתה יכול לשחזר את ההונגרית שלך.
אני שומע הונגרית, לא מבין.
כן, זה נשמע הונגרית. קראו לזה עיתון הילדים, עיתון הסנשים הקטנים. אתה רואה, מגיל מאוד צעיר התחילה ליצור, ואחר כך היא כתבה יומן, בהתחלה בהונגרית, אחר כך היא עברה לעברית. אני חושב, לפני שהיא עלתה לארץ, היא עברה לעברית, היא אמרה, אני רוצה לכתוב בעברית, אני רוצה לקרוא את התנך בעברית. אחר כך הגיעה פה לארץ, לנהלל ולשדות ים ולקיסריה, ובכל מקום היא המשיך לכתוב ולכתוב גם טוב, לאמא שלה היא כתבה בהונגרית, בתדירות מאוד גבוהה, ממש פעמיים בשבוע היא כותבת לאמא שלה. ולחברות פה בארץ ולחברים, אחר כך בשליחות שהיא יצאה אליה, היא מתעדת הכל גם לפני הצניחה. יש שני פתקים, זה גם באמת אחד הדברים המרגשים ביותר, ב-13 במרץ 44, שני פתקים שהיא כותבת גם לאח שלה וגם לאמא שלה, היא אומרת, זהו, אנחנו עכשיו עולים לטיסה, אנחנו יוצאים לשליחות הזאת. גם לחברים בשדות ים היא כותבת, ממש, היא פשוט מתעדת כל רגע בחיים שלה. לפני שהיא חוצה את הגבול, גם כן, היא משאירה את הפתק אצל רובן דפני, אחד הצנחנים שהיה איתה, ואומרת לו, תפתח את זה אם אני לא חוזרת.
יש פתקים שנמצאו עליה עם הוצאתה להורג, נכון?
כן, זה הכי מרגש, באמת. היו שני פתקים שנמצאו בכיס המעיל שלה. אחד מהם זה השיר שהיא כתבה בכלא קצת אחרי שהיא נתפסה ביוני, ואחד מהם זה כנראה, הוא בלי תאריך, אבל כנראה ממש לפני הסוף, היא כתבה לאימא שלה, סליחה, אני לא צריכה להגיד שום דבר, אני מניחה שאת מבינה לאן זה הולך, ואין צורך להוסיף מילים.
וואו.
אלה שני פתקים שגם כן נמצאו, שהגיעו אלינו יחד עם הארכיון. צריך לציין שהמשפחה במשך שנים רבות שימרה את האוסף הזה הרבה יותר משימרה.
זהו, הארכיון עד היום היה אצל המשפחה.
כן, הוא היה בידי המשפחה.
אז למה בעצם מעבירים אותו עכשיו לספרייה הלאומית?
תראה, הם שמרו עליו במשך הרבה מאוד שנים, יותר מ-70 שנה, ובעיקר, בוא נגיד, ב-20-30 שנים האחרונות, בעיקר איתן סנש, אחד האחיינים שלה, אבל כל המשפחה בעצם, ממש כתלגו, שמרו, דאגו לפרסום, דאגו לשמור על הדברים גם בצורה נאותה, נתנו לנו חומר מאוד מאוד מעובד ומוכן ושמור היטב. אני חושב שהם פשוט הרגישו שזה גדול עליהם, שזה באיזשהו מקום זה חייב להגיע למוסד ציבורי לאומי, ושהם פשוט מעבירים את השלהבת הזאת לספרייה הלאומית, ואנחנו שמחים מאוד שמצאו בנו את הבית המתאים לזה, ואנחנו שמחים מאוד גם עם העזרה של משפחת אייזן מאריזונה, אורי ומירית אייזן, שסייעו למהלך הזה.
מתן, אפשר לראות את זה? הציבור יכול לחשף בעצמו לפריטים האלה?
כן, בוודאי, זאת המטרה שלנו. המטרה שלנו, לחשוף את זה, קודם כל לקטלג את זה, להבין את כל התוכן של זה, יש הרבה מאוד בהונגרית.
זה פשוט באתר הספרייה הלאומית, הכל כבר זמין?
תראו, זה הגיע לפני כמה ימים, תנו לנו טיפה לעבוד עם
זה. לא, 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 בוא, הציבור נוקש על הדלת.
נוקש על הדלת, כן. אנחנו מקטלגים את זה, אנחנו חושפים את זה, אנחנו הולכים לסרוק את הכל, וההנגשה פה תהיה מקסימלית.
ופיזית, אפשר לראות?
אפשר גם לבוא ברגע שהספרייה תהיה פתוחה, כרגע עדיין בגלל מגבלות הקורונה היא סגורה, אבל ברגע שהיא תפתח אפשר יהיה לבוא, להגיע, להזמין את החומר, אנחנו עושים את זה לטובת הציבור.
מתן ברזילאי, הספרייה הלאומית, תודה רבה.
תודה, תודה.
להתראות שם.
הערב, בזמן אמת, בכאן 11, אני רוצה לספר לך שיש יש, יש סיפור שהוא מופרך ממש.
למה אתה מעלה בתוכנית סיפורים מפורחים?
אם זה היה תסריט הוליוודי, אני מניח שצוות הכותבים היה פשוט בשלב מסוים, טוב חבר'ה, די, בואו, הגזמתם, נסחפתם. טלי בן עובדיה, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב לכם.
מה כל כך מופרח?
תשמע, אפשר להתחיל את הסיפור הזה מכל מיני נקודות. אפשר להתחיל אותו מסכסוך גירושין שהתפתח ל... חטיפה של ילדה מחוץ לגבולות הארץ. אפשר להתחיל איתו מסוכני FBI שפושטים על בית של בחורה ישראלית שמתגוררת בארצות הברית. עוצרים אותה בחשד שהיא ניסתה להזמין רצח כדי לחסל את בן זוגה לשעבר כאן במדינת ישראל. בחור, נהג מונית, שיום אחד מגלה שכל ה-FBI במעקב כדי לאתר מי זה האיש שאותה ישראלית ביקשה לחסל. אז הסיפור הוא סיפור של דנה גבעתי. דנה גבעתי תושבת ישראל, בסכסוך גירושין עם בעלה, ברחה עזבה את הארץ, הגיעה לארצות הברית, ושם...
עזבה את הארץ, צריך להגיד, הגיעה לקנזס יחד עם הילדה של...
כן, בדיוק.
של בעלה לשעבר, כן.
זה מה שאמרתי, ש... קצת קשה לדעת מאיפה להתחיל את הדרמה הזו ואיזה פרטים כן לציין. היא נפגשת עם אישה שעונה למודעה שדנה פרסמה בעיתון ומזדהה בפניה בתור סוכנת מוסד וטוענת ומבקשת ממנה לחסל אדם, הוא בעלה לשעבר בישראל, בטענה שהוא פעיל דאעש. עד כאן הכל בסדר? קלמה.
ברור, ברור.
בסדר בערך.
כן.
מצוין.
אז הבחורה הזאת מתייצבת במשרדי ה-FBI. ה-FBI ככה, המומים מגיעים אל ביתה של אותה ישראלית בארצות הברית, עוצרים אותה. היא נשלחת לכלב ובעסקת טיעון היא נדונה לשלוש שנות מאסר, מורשעה בהחזקת חומרים מסוכנים. מה זה אותו חומר מסוכן? אותו ריצין. שאיתו היא ניסתה להרעיל את ה... ביקשה כאילו שירעילו את בעלה לשעבר. הפרשה הזאת הכתה גלים בארצות הברית, פתחה מהדורות, ובתוכנית שלנו היום בערב, כל הגיבורים, כולל דנה בעצמה, מדברים ומספרים את הסיפור הבאמת לא יאמן הזה, שמה שנקרא, יכול, כמו שאסף אמר, לפרנס בקלות תסריט של סרט הוליוודי.
יפה, הערב בכאן 11.
סרטם של גלי גינת וארי פינס יש לו.
טלי, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם, ביי.
מה, יש לך בשורה?
לא, לא. אולי תהיה בהמשך.
אולי תהיה
בהמשך.
אולי תהיה בשורה?
אולי תהיה. אולי תהיה.
אוקיי.
בינתיים הבשורה היא כזו. בשעה הבאה יהיו כאן מיקי זוהר.
וואו.
מהליכוד. איתן גינסבורג מכחול לבן.
וואו.
נהיה לטיסה, נהיה בראש, על הטיסה לדובאי.
ולא פחות חשוב מזה, בחולון גם נהיה. שזה, התחילו טיסות מסחריות לחולון, שזה משהו שצריך לחגוג.
מרגש. דרך, מעל סעודיה.
כן.
הסעודים אישרו את זה. ועוד כל מיני. הנה כי כן חזרנו. יושב ראש הקואליציה, איש הליכוד, חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
מה הולך לקרות?
זה נראה שבמחר, כנראה, ככה זה פחות נראה, שכחול לבן הולכים להצביע בעד פיזור הכנסת. זו תהיה בעצם אמירה ברורה מבחינתם, שהם מתכוונים לפרק את הממשלה. אני מקווה שהדברים בסופו של דבר ישתנו, וזה לא יקרה.
יגידו אנשי כחול לבן, ההחלטה שלכם להגיש את התקציב מתי שאתם מגישים אותו, זו אמירה ברורה שלכם שמפזרים את העסק.
אנחנו כרגע יודעים דבר אחד, שהממשלה רוצה ומוכנה לאשר את תקציב 2021 במהלך חודש דצמבר. לאחר מכן אפשר יהיה לעבוד עליו בכנסת ולהעביר אותו גם בכנסת. הלכה למעשה, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי לייצר פה את המשך האחדות לטיפול במשבר הקורונה. אנחנו גם כמובן נצביע נגד פיזור הכנסת ונעשה כל שיש ביכולתנו כדי למנוע את פיזור הכנסת, משום שבעת הזו אנחנו צריכים ממשלה שתמשיך לטפל בלהביא חיסונים, שתמשיך לטפל בהפחתת התחלואה ושתעזור לעסקים הקטנים ולעצמאים הרבים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה.
אני זוכר אותך אבל שב ואומר שהממשלה הזאת חסרת תוחלת וצריך לפזר אותה, לא? אני טועה?
ברמה אידיאולוגית אין מחלוקת שיש בינינו פערים גדולים, אנחנו לא מצליחים לקדם שום דבר מהאג'נדות שכל אחד מהצדדים מאמין בהם. גם אנחנו מאמינים באג'נדות כאלו ואחרות והם מאמינים באג'נדות כאלו ואחרות, אף אחד לא מצליח לקדם אותן. אבל דבר אחד אנחנו כן עושים, ואני רואה את זה כיור הקואליציה. אנחנו עובדים כל היום בענייני הקורונה, מעבירים חקיקה בענייני הקורונה, הממשלה כל היום עובדת בענייני הקורונה, מכנסת ישיבות קבינט, בכל מיני נושאים שונים, ובעיקר בנושא הקורונה.
אבל מבחינת המסקנה שלך לגבי יעילות הממשלה והתוחלת שלה, לא אמרת עד ממש לפני שבוע שהעסק לא עובד ואין טעם וצריך ללכת לבחירות?
נכון לעכשיו זה המצב, זה לא השתנה. גם מה שאמרתי לפני שבוע הוא קיים גם היום, העסק לא עובד, אלא אם כן כחול לבן ישנו גישה. אם כחול לבן ישנו גישה, אז ברור שהעסק יוכל לעבוד.
אז גם אתה מצביע בקיצור בעד פיזור הכנסת?
לא, אני מצביע נגד פיזור הכנסת, משום שאני רוצה כן לתת הזדמנות, אני כן רוצה לייצר איזשהו שיח בינינו לבין כחול לבן, כדי שנוכל להמשיך ולעבוד ולטפל במשבר הקורונה, כי זה מה שמעניין אותנו כרגע, הליכוד, לעזור לציבור לצאת ממשבר הקורונה. זה מה שעומד לנגד עינינו. כמובן שהסיכוי שזה יקרה תלוי בכך שכחול לבן יסכימו לשתף פעולה עם זה. אם לא, אז אנחנו נמצא את עצמנו במערכת בחירות.
תגיד, אתה סופר אצבעות, וכמה יוצא לך בעד או נגד פיזור הכנסת, לפי מה שידוע עד עכשיו?
נכון, עכשיו זה ברוב קטן מאוד לטובתם, זה תלוי גם כמובן בנוכחות חברי הכנסת באותו היום, אבל על פניו זה נראה שיש להם רוב לפיזור הכנסת.
תגיד, אם הם מצביעים רק בקריאה הזו, שהיא לא הקריאה החשובה, הקריאה הטרומית, מתוך איזו הנחה או תקווה שאחר כך אפשר לשבת לדבר ולסגור דברים, זה יהיה אפשרי? או שאתם מבחינתכם, ברגע שמרימים את היד מחר בהצבעה בקריאה הטרומית הזו, נגמר הסיפור?
אני חושב שהייתי ממליץ לראש הממשלה, למרות ההצבעה שלהם, אם היא תקרה בעד פיזור הכנסת, להמשיך ולנהל איתם משא ומתן. כן הייתי קורא לראש הממשלה להמשיך ולנסות לפתור את המשבר עם כחול לבן, על מנת שנוכל להמשיך לקיים את הממשלה. אני באמת חושב, אני אומר את זה לא מן הפה לחוץ, אלא באמת ובתמים, שכל עוד הקורונה כאן לא צריך ללכת לבחירות. זה מה שאני חושב, אני חושב שגם ראש הממשלה סבור ככה, לא בגלל שאנחנו חוששים מתוצאת הבחירות, משום שאנחנו רואים בסקרים, הליכוד שומר על כוחו, אנחנו 30 וכמה מנדטים, ואנחנו עוד נחזק את עצמנו, עד הבחירות אפילו נכון להיות שנחזור למנדטים שהיו לנו בפעם הקודמת, ולכו תדעו אפילו גם יותר. החשש הוא אחר, החשש הוא איך אנחנו מטפלים באמת במשבר הקורונה תוך כדי מערכת בחירות, וזה ברור שזה בין קשה עד בלתי אפשרי.
לא, אבל אמרת,
ולכן אנחנו מעדיפים שהממשלה הזאת תתקיים.
אמרת שתגיד לנתניהו, למרות ההצבעה בקריאה טרומית, שצריך לנהל עם כחול לבן מסע ומתן. מסע ומתן על מה בעצם?
נורא פשוט, שיסכימו שנעביר את תקציב 2020 באופן מיידי בכנסת, שהממשלה תאשר את תקציב 2021, ושהכנסת תתחיל לעבוד על תקציב 2021 יחד עם משרד האוצר.
אבל מה שאתה מתאר מנוגד להסכם הקואליציוני?
אני יודע שזה מנוגד להסכם הקואליציוני, אבל אני יכול לספר לך עוד הרבה מאוד דברים שהם גם מנוגדים להסכם הקואליציוני שכחול לבן בכל זאת עשו. יש רצוי ויש מצוי. הדבר שמצוי כרגע לפנינו זה אפשרות להעביר את תקציב 2020, להעביר בממשלה את 2021 ולהתחיל לעבוד עליו בכנסת לאישור.
למה לא להעביר הסכם דו-שנתי כפי שמופיע בהסכם הקואליציוני?
משום שזה לא מתאפשר כרגע. אנחנו יודעים ששר האוצר עובד להכין את התקציב הזה. התקציב הזה יכול להגיע לממשלה.
זה לא מתאפשר כי החלטתם שזה לא מתאפשר.
אני מניח שהכנסת מתכוונת לערוך בו שינויים. אני אומר את זה גם פה בצורה ברורה, וגם שר האוצר יודע שלכנסת יש המון המון רצונות ודרישות בכל מה שקשור לנוגע התקציב. כשזה יגיע אלינו לכנסת, אנחנו נעשה עבודה מקצועית, רצינית, על מנת שיהיה תקציב נכון, מאוזן, שבסופו של דבר גם יפתור את המשבר הכלכלי, צריך לזכור
אבל, זה לא, אבל מיקי זור, זה לא מתאפשר, זה לא מתאפשר.
אני רק אתם... משפט אחד נושאותכם, בתקציב 2021 יש משמעות עצומה ביחס לפתרון למשבר הכלכלי. משום שזה התקציב שזה אמור בסופו של יום לתת את המענה לשנה הנוראית שחווינו פה בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה.
נו, אבל זה משהו שידענו, ובגלל זה כתוב בהסכם הקואליציוני, שיהיה הסכם דו-שנתי, תקציב דו-שנתי ל-2021.
זה נורא פשוט. מעבירים את תקציב 2020 ועובדים על 2021. כל מה שכחול לבן צריכים לומר, זה כן.
לא, זו לא הייתה שאלה של אסף. אסף שאל למה לא פשוט לקיים את ההסכם.
אני חוזר ואומר, אנחנו מקיימים את ההסכם, אבל יש דברים שאפשריים לביצוע ויש דברים שהם לא אפשריים.
לא, אתה בעצמך אמרת שזה מנוגד להסכם.
יכלנו גם לכתוב בהסכם נניח איזשהו סעיף שאומר שכולנו צריכים לעמוד על גג הכנסת ולקפוץ למטה.
שזה אתה אומר שווה למה
שכתב? לא, אז לא כתבנו סעיף כזה למזלנו, אבל גם אם היינו כותבים סעיף כזה, אף אחד לא עומד על גג הכנסת וקופץ למטה. יש דברים שאפשריים.
אבל מה פה קפיצה למטה?
לא,
אבל
רגע, זה הדבר האפשרי.
כלומר, כשכתבתם את זה, ידעתם. כשכתבתם את זה בהסכם הקואליציוני והתחייבתם להעביר את התקציב הזה, הדו-שנתי, ידעתם שלהעביר תקציב דו-שנתי זה כמו לקפוץ מגג הכנסת.
התשובה היא לא.
אז לא הבנתי.
התשובה היא לא, לא חשבנו על מה שאתה אומר כרגע.
אז למה
כתב? לא ידענו שזה לקפוץ, כמו שאתם תאר את זה. אנחנו ידענו דבר אחד, שהייתה לנו כוונה להעביר תקציב דו-שנתי, הייתה לנו כוונה לעשות את הכל כפי שנכתב בהסכם, אבל יש נסיבות.
מה הנסיבות?
לא צפינו איך משבר הקורונה הזה ייראה, לא צפינו את הגל השני, לא צפינו הרבה מאוד דברים שקרו בדרך, שמה שנקרא יצרו איזושהי משוואה חדשה מבחינת הצרכים הכלכליים.
לא צפינו את הגל השני, לא היה צריך, היינו בעיצומו של הגל הראשון אז.
לא, אני רוצה להזכיר לך, הגל הראשון בישראל היה כמעט לא גל, אוקיי? היינו באמת במצב הכי טוב בעולם, לא היה לנו כזאת צרה כמו שיש
לנו. לא נכון, אתם קראתם לכחול לבן בגלל הצרה להיכנס פנימה. מזכיר לך, הייתה פה צרה, בגלל זה הייתה ממשלת אחדות קורונה.
אנחנו הקמנו את הממשלה בשביל הקורונה, אין שאלה בכלל, אבל אף אחד לא צפה שבגל השני נגיע ל-9,000 נדבקים ביום. ידענו שיכול להיות שיהיה פה גל שני, חשבנו שנצליח להשתלט עליו בדיוק כמו שהשתלטנו על הגל הראשון, בסוף הדברים מן הסתם יצאו מכלל שליטה.
אבל מקצור, אתם מתעקשים להפר את ההסכם בדיוק בנקודה שתאפשר לנתניהו לצאת לבחירות ולא לתת לבני גנץ את הרוטציה.
התחושה שלי שהבוקר שאתם מתעקשים לשכנע את כחול לבן שלא להישאר בממשלה. זו התחושה שלי הבוקר. אני חושב שאם אתם הייתם מסתכלים על הדברים האלה בעיניים אולי קצת יותר אובייקטיביות, הייתם מגיעים...
מה אובייקטיביות? אתה, אסף הזכיר לך, אתה עד לא מזמן אמרת שהכנסת עוד צריכה להתפזר, הם ישרים קו, לא עם כחול לבן, איתך אנחנו ישרים קו.
אני עדיין אומר, אם לא נצליח להגיע להבנות עם כחול לבן ולעבודה...
אז אובייקטיביים, ישרים קו גם איתך וגם עם כחול לבן.
אז אני אומר, אם אתה אובייקטיביים, ואם אתם אובייקטיביים, אז בואו תאמרו דבר אחד, שהדבר הכי פחות נכון עכשיו זה ללכת למערכת בחירות, והדבר הכי נכון עכשיו זה להגיע להסכמות בין הליכוד לבין כחול לבן, כדי שהציבור יוכל להמשיך לקבל ממשלה מתפקדת שפותרת את משבר הקורונה, שאני חוזר ואומר מביאה...
היו הסכמות בין הליכוד לבין כחול לבן. היו... לא,
היו
הסכמות בין הליכוד לבין כחול לבן.
אז אני אומר, זה...
היו הסכמות, והם נכתבו בהסכם קואליציוני. והסיבה היחידה שאתם רוצים להפר את הסכם הקואליציוני זה כדי לא לאפשר את הרוטציה, מה שסוכם בבחירות.
האם אתה אומר את זה, ואתה גם מאמין לעצמך, אז תפולתי. אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר שכל מה שאנחנו צריכים כרגע זה לפתור את משבר הקורונה ביחד, בממשלת אחדות. ולכן אנחנו רוצים לשמור על הממשלה הזו, וכן להמשיך ולקיים אותה.
אתה רוצה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה ברוטציה, כמו שחתמתם בהסכם?
שאלה שהיא רטורית. ברור שאני רוצה שתמיד נתניהו יהיה ראש הממשלה, אבל יש רצוי חלו ויש מצוי. יש הסכם, לפי הסכם בני גנץ אמור להיכנס לתפקידו בעוד כמה חודשים.
ואתה רוצה לקיים את ההסכם הזה, אתה רוצה שהוא ייכנס לתפקידו לפי ההסכם.
אני תמיד רוצה לקיים כל הסכם שאני חתום עליו, ואם הליכוד חתום עליו, זה אומר שגם אני חתום עליו, כי אני חבר יושב ראש סיעת הליכוד, אז ברור שאני רוצה לקיים כל הסכם שהתנועה שלי חתומה עליו. אבל יש דבר שהוא בסופו של יום הוא הקובע. מה שקובע עכשיו זה האם יש ממשלה או אין ממשלה. אם אין ממשלה, מן הסתם ההסכם הזה הוא פיסת נייר שאין לה תוקף. אם כן יש ממשלה ואנחנו ממשיכים לעבוד ביחד, אז כמובן שזה הסכם שכחול לבן יוכלו לממש. וימשיכו לממש. אגב, אני מניתי את מספר השרים שלהם, זה מימוש מצוין להסכם. מניתי את הפעילות שלהם במשרדים השונים, זה מימוש מצוין להסכם. את החקיקה שהם העבירו בכנסת, זה מימוש מצוין להסכם. יש הרבה מאוד דרכים לממש את ההסכם. יש ראש ממשלה חליפי, שהוא גם שר הביטחון, ויש לו סמכויות, ויש לו אפילו מנכ"ל לראש הממשלה החליפי. אז אני אומר, בואו, אם אתם רוצים לדבר על מימוש על הסכם, האמינו לי שהוא ממומש על הכיפק. כרגע כולנו צריכים להיות ממוקדים ולשמור על הקואליציה הזו. הליכוד עושה את זה, אני מקווה שגם כחול לבן יעשו.
חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך.
תודה ויום טוב.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
החלטתם לפרק?
אנחנו רוצים לפרק, אנחנו חושבים שבחירות זה לא דבר רצוי למדינת ישראל, אבל לצערנו הליכוד דוחפים אותנו לשם, הם פשוט...
החלטת שבחירות הן לא דבר טוב, ולכן אנחנו נצביע מחר בעד פיזור הכנסת.
הם לא דבר טוב, אבל בסיטואציה שבה אין ממשלה, הם מתפקדת, כשאין תקציב, אין תוכנית עבודה לשנה הבאה, אין מינויים של מפכ"ל ומינויים אחרים חשובים, בסדר יום, ועד צריך חקיקה, הרבה מאוד נושאים של ממשלה, זה תפקידה של ממשלה, והיא לא עושה את תפקידה, אז אין, לא, כנראה שלא תהיה מניעה, אלא לפזר את הכנסת ולבקש את אמון העם מחדש בנבחריו.
אתם סופית בעניין הזה, שזה שריר שאתם עושים מחר, מתוך איזו אמירה, או תחזיקו אותנו, או בוא נדבר?
בני גן צריך להכריע כיצד נצביע, הוא שמע אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, גם אתמול בישיבת עשייה, אני מניח שהוא ישמע אותנו גם היום, והוא יכריע בסופו של דבר כיצד נצביע. האפשרות שנצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה הטרומית היא אפשרות מאוד מאוד סבירה, לאור ההתנהלות האחרונה שאנחנו עדים לה בממשלה, לאור חוסר התפקוד שלה, ובעיקר לאור השיקולים האישיים והפוליטיים שנתניהו מציב לפני כל דבר אחר. אין שום סיבה, אף אחד לא יכול להסביר מדוע אנחנו לא ניצבים עכשיו בדיוני תקציב. למה דוחים את תקציב? ובמקרה זה מגיע גם לנקודת היציאה הנוספת.
אבל חבר הכנסת גינזבורג, אני לא מבין את האסטרטגיה הפוליטית שלכם. מה אתם רוצים? אתם רוצים עכשיו ללכת לבחירות?
בחירות זה לא דבר שאנחנו רוצים, אני חושב שזה דבר שנכון.
לא, בסדר, נו, כולם, אף אחד לא רוצה בחירות וזה, בוא, אמרנו את זה. אבל מה אתה, בהנחה שאתם מחר מצביעים בעד פיזור הכנסת, מה התוחלת? אתם הולכים לבחירות, כחול לבן מן הסתם מתרסקים בבחירות האלה, אתה לא חושב שתגיעו לאותו הישג כמו בחירות קודמות, אפילו לא קרוב.
א', אנחנו לא באותו הישג מכיוון שאנחנו עכשיו שתי מפלגות שונות, אז מלכתחיל אנחנו לא באותו הישג. אבל אי אפשר לדעת, אנחנו, הסקרים של היום לא רלוונטיים בכלל, הסקרים שיהיו בבחירות ככל שיהיו בחודש מרץ, ככל שיהיו בחירות אז. אני מזכיר לכם שלמשל בנט בבחירות הראשונות ב-2019 היה בסקרים 12 מנדטים וסיים מתחת לחוז החסימה.
לא, אבל בעצם זה שאתם מצביעים, או שוקלים אפילו להצביע בעד פיזור הכנסת, אתם נותנים תחמושת לליכוד, כמו ששמענו בריאיון האחרון עם מיקי זוהר, כדי שהליכוד יוכל להגיד, אנחנו לא מקיימים את ההסכם, הם מפזרים את הממשלה.
אסף, לא נראה לי שיש מאזין אחד שמאמין שהבחירות האלה הן בגלל כחול לבן. כחול לבן רוצה להעביר תקציב. אם אין תקציב, אין מה להמשיך. הרי ממילא כולם מבינים שנתניהו רוצה להגיע לחודש מרץ, אז הוא לא יעביר תקציב ונגיע לבחירות.
אם אתם מפזרים, אם מה שחשוב לכם זה התקציב וכלכלת המדינה, הרי שאם אתם מפזרים את הכנסת, ברור שלא יהיה תקציב.
ברור גם שלא יהיה תקציב בחודש פברואר, כי אין לנתניהו שום כוונה להעביר תקציב. ואם הוא מעוניין בהעברת תקציב, שיעביר אותו כעת. אם הוא לא מעוניין, אני מודיע לך שהוא גם לא יעביר אותו במרץ, כי אז הוא יגיד שעכשיו יש חיסונים וצריך את הבחירות, כי עכשיו אביב ועכשיו השמש פורחת ולא יודע מה, ונגיע לבחירות בחודש יולי-יוני בלי תקציב. ונהיה שנה שלמה שוב בלי תקציב. ולכן, אם גם ככה אין תקציב, בוא נגמור את האירוע הזה עכשיו, ונגיע לבחירות במרץ, תקום ממשלה חדשה, ואז שתעביר תקציב.
אבל בוא נגיד את האמת, כבר קיבלתם החלטה לא היום לפרק את החבילה. בוא נזכיר את ועדת החקירה לעניין הצוללות שהקמתם לפני שבוע או שבוע וקצת, שלא בא משום מקום, צריך להיות באמת איש תמים כדי לא להבין את הרקע הפוליטי שלה. תוסיף לזה צרור החוקים שהחלטתם לקדם בימים האחרונים, בניגוד לעמדת בניגוד להסכמות קואליציוניות, אתם כבר בהליך הפירוק.
כאן אנחנו עדים להפרה מתמשכת של הליכוד, של הסכם הקואליציון הזה. מיומה הראשון של הממשלה, בישיבה הראשונה של הממשלה, היו צריכים להביא לאישור את תקנון עבודת הממשלה שתביא את העבודה הפריטטית. לא הביאו ביום הראשון הפרת הסכם ראשונה. לא הביאו תקציב באוגוסט, כמו שהם מחויבים להביא. ואחרי זה, אחרי כל ההפרות שהם עושים, ואפשר למנות עוד הרבה מאוד הפרות, הם אומרים למה בחודש נובמבר מקימים ועדת בדיקה ממשלתית, ולמה אנחנו מגישים חוקים. אנחנו, סתם כשהרחבת הממשלה הזאת, שמו מחיר כבד פוליטי, שמו דברים שאנחנו מאמינים בהם בצד, מתוך רצון לקיים שותפות אמיתית עם הליכוד, למרות המחירים הקשים שאנחנו משלמים עליהם. אבל מהרגע שאנחנו רואים שהעסק לא עובד, והם לא מבצעים את הצד שלהם, שלהם, לנו אין שום סיבה להמשיך ולשים בצד דברים שלא חשובים לנו. אנחנו נביא לקדמת הבמה את מה שחשוב לנו, כי אנחנו באים לשרת אזרחי ישראל, ואנחנו נביא את מה שחושבים שמשרת הכי טוב את אזרחי ישראל, ובהם גם החוקים של אלינו. ואנחנו חושבים שהכי נכון להביא תקציב שהממשלה תתפקד ושלא יהיו כאלה קלקולים. אבל לצערנו זה מגיע בעיקר מכיוון אחד, אין פה סימטריה בין שני הצדדים. ואני אומר את זה בצער.
תגיד, מה עמדת כחול לבן בנוגע להסדרת מאחזים?
כחול לבן, יש לה מצע מאוד ברור בהקשר הזה. אנחנו בעד המשך...
כל כך ברור שאתם לא מסכימים על זה.
לא, היה דיון בעשייה. אגב, דבר ראשון, יש בעשייה דעות שונות. אנחנו מפלגת מרכז, יש בה דופן ימין ודופן שמאל ודעות מגוונות. כך אגב, בהרבה עוד מפלגות פוליטיות לא כולם חושבים בדיוק אותו דבר. אבל העמדה שלנו...
עומר ינקלביץ' שהתייצבה במחאה למען הסדרת התיישבות צעירה ביהודה ושומרון, מאחזים, ואמרה ששר הביטחון וראש הממשלה החליפי תומך בהם במאבקם.
אז זו הייתה אמירה שלה, ובני גנץ הודיע באופן מפורש שאנחנו תומכים בהמשך הבנייה בגושי ההתיישבות, ככה אנחנו גורם את ההסדר העתידי עם הפלסטינאים. אנחנו, מה שניתן להסדיר ונמצא קרקע מדינה בצורה חוקית, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, נסדיר. מאחזים בלתי חוקיים, קרקעות פרטיות של פלסטינים...
לא, אז אתה ואומר ינקלביץ' אותו דבר, אתם נמצאים באותו מקום. הדיון על ההתיישבות הצעירה היא על התיישבות כזו שיושבת על אדמות מדינה, אז אתה מיישר קו איתה.
יש, אני יודע, למעלה מ-50 מאחזים בלתי חוקיים.
אבל היא לא דיברה עליהם.
נקרא רק שנייה. היא דיברה על התיישבות הצעירה, והיא דיברה על המאחזים הבלתי חוקיים. זה מילים אחרות, המאחזים בלתי חוקיים שהוקמו לא כחוק.
לא, בוא נעשה, אז רגע, אז בוא נבדיל ונעשה את זה מסודר. בעניין של התיישבות הצעירה, אתה תומך? זו שנמצאת על קרקע מדינה? בהסדרה שלה?
לא כל ההתיישבות הצעירה, או בכינויה אחר, מאחזים לא חוקיים, יושבת על קרקעות מדינה.
לא, אז אני מחדד בכוונה, אז אני שואל... לא, אבל אתה... רגע, אבל איתן, אתה הולך הצידה, אני שואל. אותה התיישבות צעירה שעליה מדברים כרגע נמצאת על קרקעות מדינה, עליה, רק על אלה, על היישובים, והם לא מעטים שנמצאים על קרקעות מדינה, ודובר עליהם כבר הרבה זמן כמועמדים להסדרה, בעניין רק שלהם, רק שלהם. אתה תומך?
אז אני אומר כך, כחול לבן ובני גנץ אמרו, שמנסים להסדיר כל מה שניתן להסדיר, ועושים את זה בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, ובודקים כל מאחז, איך הוא קם, האם בשליחות המדינה, האם באיזה מין גחמה, האם ברצון שאותם מתיישבים פשוט לקבוע עובדות בשטח, בודקים כל דבר, ובהתאם לכך פועלים. אם אפשר להסדיר דברים, והם לא פוגעים בהסדר עתידי וכו', אז צריך להסדיר את זה, אבל במידה ולא, והדברים נמצאים בצורה לא חוקית, ללא שום מצווה ממשלתית.
היא לא חוקית עד שהיא חוקית, אתה יודע. אם המדינה תחליט שהיא חוקית, אז היא תהיה חוקית.
אז בואו נסכים דבר אחד, שאף אחד נשאר לא יושב מתוקף חוק, או מתוקף איזה דין כלשהו. ולכן, עכשיו צריכים
להסדיר את זה.
אני מבין, אבל צריך להבין מה שמסודים
לעצמם. מה ההבדל בינך לבין עומר ינקלביץ', זה משנה של מה, במה אתם חלוקים?
אני לא רוצה את השוואה ביני ובין עומר ינקלביץ', אני רוצה לבטא את עמדת כחול לבן, כפי שהוא בא ידי ביטוי גם במצע שלנו וגם ידי בני גנץ. וזה מה שאני רוצה לומר, אני לא עושה פה תחרות עם אף אחד, אני בא לבטא את עמדת המפלגה, כפי שביטא אותה יושב ראש המפלגה.
אז אני מנסה שוב להבין. עמדת המפלגה, כפי שבוטה, לגבי ההתיישבות הצעירה שעליה מדובר עכשיו, שיושבת על אדמות מדינה, ודובר עליה כבר הרבה שנים כמועמדת להסדרה, בעניין שלה, אתה תומך בהסדרה?
אז אני חוזר ואומר...
ברור שהכל יעשה בתיאום היועץ המשפטי לממשלה.
מי שעוסק בזה ביום יום, זה שר הביטחון בני גנץ, והשר מיכאל ביטון.
ומה עמדתם?
הם בודקים... כל התיישבות כזאת, ובודקים מה המשמעות שלה, יש לה הרבה משמעויות רחבות ושונות. כל התיישבות ספציפית שניתן להכשיר אחרי כל השיקולים, בתיאום היועץ המשפטי שלה, הקרקעות מדינה, אז אם זה לא פוגע בהסדר מדיני מצוין, זה חלק מגושי התיישבות, בסדר גמור. ודברים שהם לא חוקיים, לא בשליחות המדינה, לא על קרקעות מדינה, וכולי, ועוד הרבה מאוד שיקולים וקריטריונים שאני לא בקיא בהם לעומק, אז הם כנראה לא יכולים להיות מוסדרים, ויהיה צריך לפרק אותם ביום מן הימים.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, בוקר טוב.
חשד למתקפת סייבר נגד חברת פיתוח, וכל הפרטים של אותה חברת ביטוח, לכאורה, ככל הנראה, דלפו הפרטים. דנה ירקצי, כתבתנו, שלום.
כן, היי אסף, מה שלומך?
אני, מה זה מדהים, אני לא חבר
באותה חברה. אתה מבוטח בשירביט?
זהו, אני לא מבוטח שם, אז כנראה שמצבי יותר טוב.
בואו, לפני שאנחנו גולשים פה לפרסומות ואנטי פרסומות, מה קרה למבוטחים של שירביט?
אנטי פרסומות זה גם אסור? לא בטוח.
אז רשות שוק ההון מודיעה יחד עם מערך הסייבר הלאומי, הודעה חריגה על אירוע דליפת מידע של לקוחות בעקבות מתקפת סייבר על חברת הביטוח שירביט, והיא אומרת, אתמול החלה החברה בסיוע המערך לבדוק חשד לאירוע סייבר על אתר ושרתי החברה שבוצעו על ידי האקרים. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במידע על פרטי ביטוח של לקוחות. ואז אנחנו רואים בטוויטר שקבוצה של אקטיביסטים בשם Black Shadow לוקחת אחריות ואומרת שבוצעה פה פעולה עצומה על חברת ביטוח בישראל בשם שירביט, שהיא מהווה אחת מעמודי פיננסים בישראל, כאילו מעין אקט הפגנתי.
האקטיביסטים האלה במה מתעניינים? מה הם עושים בחיים? ממה מתפרנסים? סליחה שאני...
נו, ויש בזה
פולניה.
יש בזה פרנסה.
יש בזה פרנסה?
זאת שאלת מיליון הדולר, כי לא מדובר פה, ככל הנראה, הנה אני שוב אומרת, לא מדובר פה במעין סחיטה או אקט להרוויח כסף, כי במתקפה כזאת נועלים כספים והכל נעשה מאחורי הקלעים, ופה בעצם באים ואומרים, תראו, הנה, הדלפנו את הפרטים, הם גם מצרפים מסמכים של לקוחות לכאורה שחתמו על חוזה.
אנשים יוכלו לראות עכשיו שאחרים קיבלו את זה את הפוליסות במחיר יותר טוב.
לא, מה הנזק? מה הנזק?
יש פה נזק שהוא...
כאילו, אני לא חושב שאכפת לי, אני אמור לעניין אותי, כאילו, אכפת לי שידעו מה הפרטים של הביטוחים שלי?
הנזק הוא ברמה לאומית. כי אין פה איזשהו עניין, אם עד עכשיו היינו רואים כל מיני חברות כאלו שנכנסות לאתר משרד החוץ ומשנות איך נגיד את זה, את העמוד של האתר וכותבים Free Palestine, אז הנה הולכים לשלב אחר, של הנה תראו, אנחנו מגיעים לעולם הפיננסי שלכם, אנחנו יכולים גם פה לחסוך
מידע. רגע, שנייה, ה-Black Shadows האלה, שזה נשמע כמו שם של להקה מה-80s,
רק צריך להגיד לחברים מבלק שדו, שאם הם רוצים להגיב, אנחנו כאן עד 10.
נכון. אז אחרי מבלק שדו, הם מה? הם כאילו חלק מההאקרים הפרו-פלסטינים? זה אותו...
אני לא אמרתי את זה, אני רק נתתי דוגמה, שאם היינו רואים...
לא לכעוס, דנה, אני רק שואל.
אנחנו לא בשנת 2002, ואנחנו לא
ב-2002. לא, השאלה היא רואים את שירביט כזרוע של האויב הציוני.
אני חושבת שהם רוצים להראות...
זרוע פיננסית.
הם רוצים להראות שתראו, פגענו במערך כלכלי, והיום הנושא הזה של אמון בין חברות לבין לקוחות, אולי לאסף זה לא כל כך מעניין, אבל אני מאמינה שאם לאנשים פה יפורסמו התעודות זהות שלהם והרישיון שלהם בחשבונות טוויטר או ברשתות חברתיות, זה כן יפריע להם. הם באים להראות, תראו, אנחנו יכולים גם לפגוע באמון הבסיסי של מערכת פיננסית בין הלקוחות. אנחנו גם יכולים לעשות את זה שוב, זה הכל, אני אומרת, השערה, כי בדרך כלל בפעולה שהיא פעולה של, אתה יודע, בא להרוויח כסף או לסחוט או...
פה זה לא כסף, זה אידיאולוגיה.
כן.
דנה, תודה רבה. עוד מעט נביא לי תגובה לשמוע את חנוך דאום.
אולי זה תרגיל שלו.
כן, לך תדע. שרון עידן, שלום.
שלום, קלון ועצה.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אתם תופסים אותי בתוך מטוס ישראל, ישוב.
אותך, מתי שלא מצלצלים, תופסים אותך בתוך מטוס, נכון? זו שאלה רטורית, לא? באמת חשבתי שתענה.
שאלה כל כך מיותרת.
או לפני הטיסה או אחרי, הטיסה או בטיסה, זה הכל.
זאת הטיסה שיוצאת עכשיו ב-10, הטיסה הראשונה המסחרית לדובאי, אגב, אחת מתוך 300 טיסות שייצאו רק בדצמבר, מדברים על 50,000 ישראלים שיעברו בקו הזה בחודש הקרוב. עד אתמול בעצם היו בעיות של כן אישורי טיסה מעל ערב הסעודית, לא אישורי טיסה, בסוף האישור הזה ניתן, ולמעשה היום חולכים את הקו הזה. אגב, ישראל עצמה כבר מחר עם שלוש טיסות, ובעצם תפעיל שלוש טיסות כל יום בין נתב"ג לדובאי. רגע,
אתה, לפני שממרים, אתה יורד מהמטוס? כאילו, באת רק להתרשם, או שאתה טס עכשיו לדובאי?
לא, אני היום רק מתרשם. הייתי באבו דאבי לפני חודש, אז היום אנחנו רק בצילומים כאן.
תשים לי שם, אסף, אלה שעוד לא היו באבו דאבי. שרון כבר מזמן היה שם, זה כבר לא מעניין אותו.
אם אנחנו נכריז על שידור מיוחד שלנו מדובאי, אז אתה חושב שנוכל לעשות את זה גם?
אולי כדאי לבדוק את זה עם גיל סתיו.
גיל סתיו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
סמנכ"ל שיווק ומכירות של ישראל. אתה גם על המטוס או שאתה יושב במשרד?
לא, אני למרגלות המטוס. שרון נמצא על המטוס, ואני למרגלות, ממתין בחיליון עיניים לנופים.
קודם כל, כדאי שתתחיל לזוז, כי עוד מעט המטוס ממריא, ולא טוב להיות שם למרגלות.
שרון, תפתח רק את החלון של המטוס, תעשה שלום לגיל שנמצא מתחת.
כן, כן, אולי.
גיל, מתי קיבלתם מהסעודים את האישור הסופי?
אז זה כבר כמה לילות שעברו עלינו קצת בלי שינה, עד שקיבלנו אתמול בלילה בשמחה את האישור הסופי. באמת הרבה גופים ומשרדים ממשלתיים נרתמו לנושא הזה, ואנחנו יותר משמחים ומתרגשים שיש אפשרות לבצע את הטיסה ההיסטורית.
למה בעצם מה החשש שלא תקבלו אישור?
כי עובדתית, האישור התקבל רק בדקה ה-99 ובמעורבות, כמו שאמרתי, של גורמים רבים. אז אני לא יודע בדיוק מה הסיבות לכך שהאישור התמהמה ובושש לבוא, אבל מה שחשוב זה שקיבלנו אישור, אנחנו יכולים להמריא ולטוס לראשונה עם נוסעים שרכשו כרטיסי טיסה כחברת תעופה ישראלית מעל שמי סעודיה.
אז זהו, נבדיל, כי טיסות כבר היו, אבל זו טיסה מסחרית ראשונה, נכון?
נכון, ההבדל הוא זה שזו טיסה שאנשים פשוט נכנסו לאתר אינטרנט או לכל מקום אחר, רכשו כרטיס טיסה, לא מדובר במשלחת רשמית, לא מדובר באיזשהו אירוע דיפלומטי, פשוט טיסת נוסעים, תיירות, שבאים לבלות ולהכיר.
תגיד, יש ביקוש גדול, יש ביקוש גדול לטיסות לשם?
שרון עידן ציין מקודם את היקף הטיסות. אנחנו רואים באמת שזה היעד החם של השנה. הוא יעד חם גם כי זה, יש אליו ביקוש גדול מאוד, וגם כי חם שם. מגיעים לשם, אפשר להיות בחוף הים, בבריכה, להסתובב עם חולצה קצרה. זה חורף חם בדובאי.
זו מדינה ירוקה, נכון?
נכון מאוד, ואומר שזה אחת מבין שלושת המדינות היחידות שקיימות כרגע, שהן ירוקות שמקבלות ישראלים. צריכים להגיע לשם עם בדיקת קורונה בתוקף של 96 שעות, מתבצעת בדיקת קורונה נוספת בשדה, ואחרי שמקבלים את התשובה השלילית, אפשר להתחיל להסתובב ביעד עצמו. וכמובן, מי שחוזר משם, חוזר ללא חובת בידוד, פשוט ממשיך בחייו כרגיל.
מה מחיר הכרטיסים? כמה עולה טיסה לדובאי?
המחיר של הכרטיסים מונע בין $300 ל-$500 לכרטיס.
בוא, תעשה לנו מחיר, מה?
$300 ל-$500 לכרטיס, זה מחירים די יקרים ביחס למה שהישראלים התרגלו כשטסים לחו"ל, לא?
כן, אבל אם אנחנו מדברים על מחירי חבילות, ופה זה השוס האמיתי, חבילה לשלושה לילות.
עכשיו המוכר לקח אותי לחדר הצדדים, אמר, עזוב אותך מזה, בוא, יש לי פה משהו אחר בשבילך.
תראה, הרי אתה טס, אתה רוצה גם להיות במלון טוב, וחבילות במלונות, 5 כוכבים לשלושה או 4 לילות, נעות סביב $500. זאת אומרת, במחיר של כרטיס טיסה, אתה בעצם יכול לקנות חבילה לשלושה לילות במלון 5 כוכבים, וזה מחיר שהוא בהחלט, בהחלט משתלם.
$500. תגיד רגע, אתם מלכתחילה ידעתם שהטיסה הזאת יוצאת רק אם הסעודים מאפשרים לנו לטוס בשטחם?
הדרך היחידה להגיע לדובאי היא רק דרך מעבר מעל סעודיה. אנחנו לאורך כל הדרך קיבלנו אינדיקציות שהנושא הזה אמור להיפטר, כמו גם נושא...
לא, אני שואל, זה היה איזה עניין שאיחוד האמירויות דרשו שסעודיה תיתן אישור, או שאתה אומר אין שום דרך פשוט לטוס אחרת?
יש דרך להקיף הרבה מאוד, ואז לייצר טיסה של קרוב ל-12 שעות, או משהו...
לא הייתם עושים דבר כזה.
לא. הדרך היחידה שישראל יכולה לבצע טיסה לשם, זה מעל שמי סעודיה, ואז יש טיסה שהיא קצרה יחסית, 3.5 שעות.
3.5 שעות נוסעים לדובאי.
נכון.
פי, אה?
נמצאים בעולם אחר לגמרי.
לא, זה אותו עולם, צריך להגיד. לא, עולם הוא אותו עולם.
תן לו למכור, כן. מה אתה חושב?
מה אתה אומר, זה עולם אחר לגמרי, אה?
זה עולם אחר לגמרי, שתגיעו לשם. מי שמגיע...
אתה אומר עולם אחר לגמרי, פתאום...
למה? אתה היית בדובאי?
אני אישית הייתי בדובאי לפני כשבועיים.
מה אתה אומר, עולם אחר לגמרי, אה?
עולם אחר לגמרי, חוויה יוצאת דופן, מרגש. באמת, באמת, עכשיו, בלי ציניות. זה יד שהישראלים לא נחשפו אליו. מעט מאוד ישראלים היו שם לפני כן, ולפי הביקוש שאנחנו רואים כרגע, נראה שתוך חודשיים, שלושה, הרבה מאוד ישראלים יגידו, הייתי בדובאי.
עוד חודשיים הדובאים יזרקו אותנו, משהו כזה.
לא, מסביבי כולם טסים לדובאי, בכל מיני אמתלות.
נכון.
אתה ואני היחידים לדעתי שלא היינו שם.
נכון, עד עכשיו כל אלה מסביבי שנסו, היו בכל מיני משלחות וקומבינות.
אבל יש מלא משלחות ומלא קומבינות, מסתבר.
מסתבר, כן. היום זאת הטיסה הראשונה של אנשים שלא הצליחו להתיישב על אף קומבינה ואף משלחת. זו בעצם ההגדרה של הטיסה, נכון?
אפשר לנסח את זה ככה. אגב, אנחנו כבר רואים, אם אנחנו מדברים כבר על האמירויות, אז היה הדבר ברשימה ובחרין, שגם עולה על הכותרות. גם נחתם הסכם שלום.
ואחרי זה סודן.
ואחרי זה בתקווה, בשאיפה, סודן.
יש לנו כבר טיסות לאיראן שמתכננים? טהרן, זה אמורה להיות עיר מטריפה ממש.
תראה, הגשנו בקשות, אבל...
הסעודים לא מוכנים שנעבור מעליהם.
עוד לא קיבלנו את האישורים הרשמיים, אז אני חושב שטיפה נתמהמה עם זה.
סומכים עליך. ואז, כשתקבל את האישור לאיראן, סדר קומבינה לאסף, טוב?
אין שום בעיה.
תודה רבה גיל סתיו.
תודה לכם.
גיל סתיו מישראל, שרון עידן, אני לא יודע, לכאורה מתאגיד השידור הציבורי, אבל יש לו זרועות בכל מקום.
זה ציבורי, הוא מתאגיד בכל הציבור, הרבה ציבורים.
יאללה.
שלומי גנון, מנהל בית ספר אורט בחולון, שלום.
שלום וברכה.
שמח אצלכם.
יותר מדי שמח.
הייתי אומר שיש משהו במה שאתם אומרים. אבל זה באמת לא משמח.
מה, למי שפספס את התמונות, מה עשו התלמידים שלך?
אז זה לא רק תלמידים שלי, זה תלמידים מכמה תיכונים בעיר, שמצאו לנכון ביום שישי בערב, לקיים מסיבה לא בעיר חולון, מחוץ לעיר. ככה, רואים משתוללים, רוקדים, בלי מסכות, בלי מרחקים, בניגוד לכל התקנון, התקנות של משרד הבריאות. זה פשוט...
כמה חבר'ה היו שם ובאיזה כיתות?
מדברים על תלמידים י' א' ב'. היום אני הרבה יותר חכם, אני אוכל לומר ששבעה תלמידים משכבה י' ושלושה מי' א'. אבל כשהידיעה במוצאי שבת הגיעה אליי, אמרו לי 80-90 תלמידים שלי. זה נראה לי מאוד
רגע,
חמור.
רגע, שבעה מי' שלושה מי' א' וכמה מי' ב'?
לא היו מי' ב' אצלי, אבל היו כ-100 תלמידים במסיבה הזאת, משאר בתי הספר.
אז אצלך היו בסך הכל 10 תלמידים אצלך.
נכון, אבל זה אני יכול להגיד הבוקר אחרי תחקיר עמוק שלקח זמן, כי לא היה בדיוק שיתוף פעולה.
ומה שלומם של 10 התלמידים האלה?
שלומם טוב, כי הבוקר אנחנו במבצע ענק של בדיקות קורונה ל-900 תלמידי חטיבה עליונה.
בגלל המסיבה הזו?
בגלל המסיבה הזאת והחשש שחלילה יכולה להתפרץ מגפה.
רגע, הם נבדקו, 10 תלמידים שלך?
עכשיו בבדיקה. עכשיו אנחנו התחלנו ב8:15 לערך, יש משהו כמו 200 תלמידים שנבדקו.
אבל עשרה אלה, איפה הם נמצאים?
7 ביוד ו3 ביוד א'.
לא, איפה הם נמצאים כרגע?
חלקם כבר אחרי בדיקה. סיימו ויצאו, כי אין לימודים בבית הספר.
אין לימודים בגלל המסיבה.
נכון, כי...
לא היו גם אתמול.
לא היו גם אתמול, היה ביום ראשון, וביום ראשון הבאנו את השמיניסטים, י' א' היו בבית בגלל בחינת בגרות, מטלה באזרחות, ממילא תוכננה מרחוק, והיהודים שהגיעו, שלפנו בפינצטה את הילדים שידענו שהיו במסיבה.
ולא נבדקו? האלה שהיו במסיבה לא נבדקו עד עכשיו? נבדקו רק הבוקר?
רק הבוקר. Mm-hmm. שלחנו אותם שיבדקו אישית, מי שיכול היה. מי שלא, הם הבינו שאנחנו עושים בדיקה מרוכזת, אז חלקם מגיעים גם הבוקר. כן.
מה אמרת לחבר'ה האלה?
הם מוזמנים לשימוע ביום חמישי. אני רוצה קודם לגמור את...
שימוע לפני פיתורין.
אני רוצה לגמור את הבדיקה בשלום היום ולהזמין אותם. מדובר בילדים טובים מאוד.
מה זה שימוע? לא, נתקלנו בשימוע. מה זה שימוע?
שימוע זה להזמין אותם ולהסביר שאתה מצפה ממדריכים בצופים, שיש להם תלמידים מתחתיהם, שהם מודל שזה לא התנהגות שמצופה מהם.
שימוע זה שהם שומעים אותך. אני חושב ששימוע אתה שומע אותם, ואז מה, אבל...
לא, אבל שימוע זה דו צדדי.
לא, בסדר.
יש איזה סנקציה? כלומר, אתם מדברים על מה? שימוע לפני האפם בית ספר, או שזה לא מגיע למה?
לא, זה לא מגיע לשם.
אגב, אתה אומר, אני לא מצפה מזה, מהתנהגות כזאת ממדריכים בצופים. אני הייתי בנוער עובד, וזה לגמרי מה שציפינו מהחבר'ה של הצופים.
שיש איסורים מוחלטים לעשות מסיבות בימים האלה ועשיתם?
אני צוחק. לא, זה היה ריב בין התנועות, זה לא באמת קשור.
אז באמת, אנחנו מצפים מהילדים האלה שהם אחראים ובוגרים ומגלים בגרות לאורך כל השנה. דווקא בעת הזו, שמצופה מאיתנו לנהוג באחריות, אנחנו מצפים שינהגו באחריות.
תגיד, שלום, איך מתייחסים אליהם שאר התלמידים שבגללם נמצאים בבית שמחים או כועסים עליהם?
אני לא יודע לענות, אני יכול להגיד לך שבחודשיים האחרונים נכנסתי לשיעורי זום, עשרות תלמידים מייחלים, מצפים לחזור לבית הספר. זה מאוד חסר להם, בעיקר בפן החברתי, גם בפן הלימודי. קשה מאוד ללמוד 6-7 שעות בזום, למרות שאנחנו מכניסים גם שיעורים הסינכרונים והפסקות באמצע, אבל זה קשה מאוד לשבת מול מחשב כל היום. לכן הייתה ציפייה דרוכה לחזור. ולכן מוצאי שבת, כשאני שומע שהייתה מסיבה של 80-90 תלמידים שלנו, רק רוצים לחזור. מה עכשיו? תוך שבוע הם נסוגרים את בית הספר, הם חלילה הם היו נדבקים.
תגיד, רק לסיום, איך גילית על המסיבה הזאת?
אחת האימהות שלך לרקת שכבה יודס, שני סרטונים, את שני הסרטונים שראיתם, והוא מיד העביר אליי, ומפה הכל התגלגל.
אחת האימהות, אוקיי. שלומי גנון, מנהל בית ספר אורט בחולון. תודה רבה. רק 10 תלמידים שלך מכל ה...
היום אני יכול להגיד 10 תלמידים היו במסיבה הזאת.
טוב, תודה רבה.
תודה גם לכם, המשך יום טוב.
בהצלחה.
אנחנו ממשיכים בתוכנית.
לא כך ברור לאן.
לא, מה, קדימה.
לא יודע.
אנחנו ממשיכים קדימה בתוכנית, ועוד מעט אנחנו גם נדע עם מי אנחנו הולכים לדבר. עד שאנחנו נדע אם אנחנו הולכים לדבר...
הנה, כבר יודעים.
יודעים כבר? אוקיי.
עם שיראל אנגלברד. שלום.
שלום.
מה העניינים?
בסדר גמור.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אני עכשיו בטורקיה, באיסטנבול.
בטורקיה?
כן.
מה את עושה בטורקיה?
אני סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון, אבל בגלל הזום, אז נשארתי כאן בטייל.
בן גוריון זה בבאר שבע.
בן גוריון זה בבאר שבע.
רגע, דיברנו כבר.
דיברנו
כבר עם שיראל.
נכון.
זה מוכר לי.
הסיפור מוכר.
כן.
והיא עדיין שם.
כן, אני זוכר בדיוק את הדיאלוג הזה, ואז זה פתאום היכה בי.
נכון. ואז למיטב זיכרוני אסף שאל אותך, מה, נתקעת שם? כמה זמן את מתכוונת להישאר שם? הוא מסתבר שהרבה.
כן. מתי דיברנו? מתי זה היה?
וואלה, נראה לי רק התחלתי את הלימודים, זה לפני חודש בערך.
אנחנו בגלל, לא, זה היה יותר לדעתי, אנחנו בעיקרון חשבנו ללוות אותך בלימודים ולראות איך זה מתקדם.
מה את לומדת?
מזרח תיכון ואיסלאם, פוליטיקה וממשל ואפריקה. משלבת.
את לומדת
מלא, כאילו, משלבת
את לומדת את כל האוניברסיטה.
כן, הלכתי על בטוח. מה שאפשר.
יפה. כדי שההורים ישאלו, מה אפשר לעשות עם זה? תגידי, עם מה מהדברים? רגע, שני רגע, זה החילופי סטודנטים של כמה זמן זה היה?
זה לא חילופי סטודנטים. פשוט טיילתי פה, והודיעו ממש מעט זמן לפני פתיחת האוניברסיטה.
אוקיי, נכון. יצאת לטייל.
ונשארתי.
מה מצב הקורונה שם?
זהו, שבימים האחרונים נהיה כמעט יותר מ-30,000 חולים ביום, שזה משוגע.
30,000 חולים ביום?
כן, זה מה שהממשלה מדווחת. בכל אופן, בחדשות יש מסופר יותר מ-100 אנשים מתים ביום. שזה תקף כל הדבר הזה בעיקר לערים הגדולות. זה חשוב להגיד. וזהו, התחילו עכשיו מגמה של סגרים. זה נהיה בהדרגה. בהתחלה היה סגרים בסופש, אבל לא באמת, אפשר לצאת החוצה.
30,000 חולים חדשים ביום, זה לא המון המון. טורקיה, ביחס לאוכלוסייה, טורקיה גדולה מאיתנו בערך פי 10, אז 3,000 ביום, אנחנו לא נורא רחוקים משם. אבל...
גם אצלנו, צריך להגיד, יש המון נדבקים ביום.
נכון, אבל הטורקים החליטו, או הטורקי החליט לטפל בעניין, נכון?
העניין הוא באמת, תשמע, לסגר יש חוקים גם, זה בדיחה, אסור לשים מוזיקה אחרי 9 בערב.
כן, לא, זה ברור. זה ברור, כי הקורונה היא מאוד, היא מאוד רגישה, והיא עלולה לחוס.
כן, באמת, עשו מוזיקה? אסור מוזיקה.
אסור מוזיקה, קלמן. תרשה לי להגיד לך פה, כמישהי שנמצאת באיסטנבול...
בפעם שנייה זה קורה, שאני שואל שאלות, והקו נבהל ו...
הקו נבהל.
ונסוג.
אתה אומר את זה בתור טכנאי, הקו נבהל.
כך זה נראה.
מעניין. האם אסור מוזיקה מסוימת, אתה חושב?
שירים עבריים בעיקר.
אסור שירים עבריים.
אסור שירים עבריים.
טוב, זה כבר קשור לקורונה, זה סתם אנטישמיות.
לא, וואה פה, מה קורה עם הקורונה? והם מנסים לבודד את הגן הישראלי.
שיראל עוד תהיה איתנו או שנוותר על הדבר הזה? בסדר. שיראל לא רצתה לענות על השאלה, היא התחמקה.
בטח נדבר איתה בהמשך הסמסטר.
ברור. אז היא לומדת מלא דברים. זה הפוליטיקה, ממשל, מזרח תיכון, אסלאם ואפריקה. זה המון דברים לזכור.
מה יש לעשות בטורקיה?
שיראל, אז את אומרת, עכשיו שחזרת אלינו, את אומרת שעשו מוזיקה אחרי 21:00. מה ההיגיון האפידמיולוגי מאחורי זה?
בעיקרון, אם תשאל את ההנהגה, אז בעצם העניין של זה יותר מרחק, זה לא התאספות, פחות, אבל זה לא רק...
פחות מסיבות ועניינים כאלה.
כן, זה כאילו אמור להרחיק את הדבר הזה.
מה חוץ מאיסור על מוזיקה בערב?
המסעדות עכשיו הפכו להיות במקום אפילו טייק-אווי, אז הם משלוחים, הכל, שוק העבודה כרגיל, דרך אגב. מ-8 בערב אסור לצאת החוצה מ-8-9.
רגע, אבל מה זה שוק העבודה כרגיל? אם אני רואה חשבון, אז אני הולך למשרד?
אתה הולך לעבודה. אתה okay. הולך לעבודה, פשוט הסגר הוא רק בשעות הלילה, מ-9 עד 5 בבוקר, ולתיירים מותר לצאת החוצה. יש פה איזשהו אספקט כלכלי קטן, אבל כן.
מה קורה עם תפילות?
זהו, שלגבי המסגד פתוח.
כן, תפילות במסגדים פתוחות ללא הגבלה?
אני לא יודעת את המתכון.
רגע, אז במה הסגר מתבטא? הסגר הוא רק סגר לילי, וגם הוא לא חל על תיירים?
כן, זה מתבטא כרגע מבחינה תיירותית, בעיקר במסעדות, הקולנוע כן סגור, התיאטרון סגור, חדרי כושר פתוחים, אבל כן האטרקציות אמורות להיות סגורות, שוב, מדובר גם בערים הגדולות. אני לא יכולה להגיד בוודאות שבכל טורקיה הסגר פועל אותו דבר.
כשרוני גמזו נכנס פה לתפקיד, הוא אמר שהדבר הראשון שהוא יעשה זה יכניס היגיון, שאנשים יבינו למה זה פתוח וזה סגור. אני לא יודע אם הוא הצליח פה, סוגריים לא הצליח.
כן, רוני גמזו הטורקי.
בטורקיה זה עבד עוד פחות טוב.
טוב.
אני אגיד לך מה. כן, נו, בסדר.
לא, אני צריך לסיים. אבל בסדר, עוד נמשיך לעקוב אחרי תוכנית הלימודים המאוד מעניינת שלך. פוליטיקה, ממשל, אסלאם, מזרח תיכון ואפריקה. תודה רבה, שיראל.
בהצלחה, לשאול.
תודה לכם, להתראות.
תודה לנדב רוזנצוויג ועידית בן יאיר, הם ערכו את התוכנית. ליהי לאופר ועדן ממן הפיקו את התוכנית. יאיר ניומן היה לביצוע טכני, אהוד כהן במוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף ליברמן, להתראות.